רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את נתנאל אלינסון. נתנאל הפיק עשרות אם לא מאות סרטונים בתאגיד השידור של כאן, ומפורסם גם בגלל הספר שלו קיצור תולדות הישראליות. בפרק זה ניסינו לשלב בין כמה דברים, תולדות ארץ ישראל, תולדות עם ישראל, וביחד לראות האם המאפיינים שאפיינו את עם ישראל הן בגלות והן בארץ ישראל בשתי הריבונויות הקודמות שהיו לנו כאן בארץ, ימשיכו לאפיין אותנו גם כאן בארץ בריבונות השלישית ונקווה האחרונה שתהיה לנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום תמיר, מה שלומך?
שלום תמיר, כיף להיות פה בשכונה הנפלאה הזאת.
תודה. אנחנו מדברים בעקבות ספר שכתבת, קיצור תולדות הישראליות, שהוא ככה, אתה יודע, קצת מזכיר לכולם את יובל נוח הררי, קיצור תולדות האנושות, רק כמובן הרבה יותר פרובינציאלי, מתעסק בנו. והאמת היא שאתה בן אדם מאוד מיוחד, מהרבה בחינות, אבל אני אגיד רק היבט אחד שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. יש הרבה אנשים שכותבים על החברה הישראלית, או בכלל על תרבות והיסטוריה, ועושים איזה מין ניתוח כזה. יש הרבה אנשים שכותבים על תנך. ואתה מרגיש בפגישה המוקדמת שלנו בבית, בשני המקומות. וזה משהו שכמעט ולא מצוי, ומאוד חבל לי שהוא לא מצוי, כי אני חושב שהתנך יצא מהשיח הציבורי, והשיחה שלנו לאו דווקא תהיה על תנך, תהיה על תולדות עם ישראל, וכמו שהספר שלך מתאר, באמת קיצור תולדות הישראליות. והייתי שמח לשמוע ממך דווקא בתור מישהו שבאמת בקיא בתנך בצורה יחסית חריגה, איפה אתה רואה את החוסר הזה בשיח התנכי? כי לי הוא חסר לא בתור מישהו שבקיא מדי בתנך, בתור מישהו שאוהב תנך, מכיר תנך. התנך לא יושב לי בעל פה, הסיפורים של ספר שופטים אפילו לא יושבים לי בעל פה, אני לא מסוגל להגיד את כל השופטים מהראשון עד האחרון בלי לטעות 20 או 30 טעויות. ודווקא ממך הייתי שמח לשמוע כפתיח ככה, איפה לפי דעתך זה יכול לתרום לשיח הציבורי שלנו, או בכלל לתרבות ולחברה הישראלית?
טוב, אז קודם כל, איזה כיף שבזה אנחנו מתחילים, וכמובן לא התכוננתי לזה מראש, אבל באמת זה קטע, כי אתמול בערב היה לי דיון מאוד מאוד דומה. אני זוכה ללמוד כל יום ראשון תנך בערבה, אני גר בערבה, עם כל ותיקי הערבה, מעניאב, חצבה, פרן וצופר, ובאים ממש כל שיעור עשרות, שלא להגיד מאות אנשים, וזה מאוד מאוד מרגש. ואתמול בסוף השיעור, שני חניכים שלי שהצטרפו לשיעור, היו ממש מופתעים מכמות האנשים שהיו. הם ניסו להבין, אבל איך זה? אנחנו רגילים שהערבה היא כל כך אולטרה חילונית, ובאים לשיעור הזה כל כך הרבה, ובאמת, אני ארשה לעצמי להגיד, מאוד מאוד מתרגשים. אז קודם כל, זה יש לנו פה שאלה. האנשים האלה באו ללמוד תנך, כי זה הגרסא דינקותא שלהם. אנשי הערבה, זה יוצאי הקיבוצים והמושבים של עמק ישראל והדרום, זה האנשים שהקימו את הערבה, והם היום בני 60, 70, 80.
בדיוק באתי לשאול, מה הגיל הממוצע בשיעור, ותחיל לי תשובה
כזאת. אז נכון, אבל אני בעצם מרים לך, לשאלה שלך, עכשיו זה די ישעשע, אולי חלק מהמאזינים להגיד גרסא דינקותא, על אנשי השמוץ החילונים, אבל התנך הוא נר לרגלם. כשאני לומד איתם, עכשיו סיימנו את שמואל, עכשיו חזרנו לשופטים, ואני לומד איתם על דבורה וגדעון, עיניהם נוצצות, זה הגרסא דינקותא שלהם. כשהם יוצאים לשדות הפלחה בעמק ישראל, ורואים את הר הגלבוע, הם חוזרים אחרי זה למלמד שלהם בקיבוץ, שהוא שמו... ואחת השאלות היום זה למה התנך קצת נזנח?
קצת, קצת.
נזנח, אבל רגע, בוא, לפני כן, נענה על שאלה לפני כן, אני עונה על השאלות. למה בכלל התנ"ך אומץ בכזאת אהבה גדולה על ידי הציונות? הרי יש את המושג הידוע, תנ"ך תש"ח, שבעצם הציונות מאמצת את התנ"ך, אבל מדלגת על כל מה שקורה מחתימת התנ"ך, או נגיד מסוף בית שני, ועד אליה הציונות מדלגת על המשנה, על התלמוד, על הראשונים ועל האחרונים, אותם עם השירה, זה לא מתאים לאלי כשבא מן הים, אבל את התנ"ך היא מאוד מאוד מאמצת, והשאלה למה?
קל,
ואני,
קל.
או, תגיד לי את התשובה הכל כך קלה.
כן, אנחנו רוצים בעצם לחזור לאיזשהו ישראלי ריבוני בארצו, כל מה שקרה בגלות, פרעות, וכל מיני, אתה מתאר פה בספר, חמיניצקי, ופותחים את הבטן של אישה, שמים שם חתול ותופרים חזרה עד שהיא מתה מהזיהום, די, כמה אפשר מההיסטוריה המגעילה הזאת של עם ישראל? זאת לא היסטוריה, זה גועל נפש, זה רפיסות, זאת עליבות, וזה לא מודל לחיקוי. אבא שאתה מתבייש בו, הוא בסוף לא אבא שלך.
יפה. זאת תשובה אחת שציפיתי שתענה, כי זאת התשובה הקלאסית, והיא באמת, זאת אומרת, כשאני רגע ידברר את התשובה שלך, כשאני עכשיו נמצא עם מחרשה ורובה בעמק ישראל, אני צריך גיבורים שאיתם אני יכול להזדהות. את מי אני אקח? את רשי? את דונה גרציה? את רב אשי ורבינה? זה לא מה שאני צריך פה עכשיו באדמת העמק. אז אני לוקח את התנך שיש
בו. דרך כלל, זה גם לא יעבוד. זאת אומרת, זה לא רק גיבור שאתה יכול להזדהות איתו, וייתן לך את המסר החינוכי הנכון. רב אשי פשוט לא יצר הזדהות עם חילוני, שעזב את הישיבה, לא אוהב את הוויית הבאי ורבה. פשוט,
לגמרי,
זה לא עובד.
שלילת הגלות הציונית. אבל אני רוצה להגיד משהו יותר, כי מה הבעיה בתשובה שלך, שהיא חצי נכונה, הבעיה בה שזה בעצם אומר, אוקיי, הציונות היא מניפולטיבית, לוקחת את כל זה שבאמצע זורקת ולוקחת את גיבורי התנ"ך. אני רוצה להגיד משהו שהוא טיפה יותר מזה. שהציונות מבינה בעומק מה שנקרא את תורת ארץ ישראל, שבאה לידי ביטוי באופן מאוד מאוד חזק בתנ"ך. אני אגיד את זה במילה אחת, המטרה של התנ"ך היא תיקון העולם הזה. התנ"ך הוא חילוני, אני ארשה לעצמי להגיד.
בדגש על העולם הזה.
נכון, אני ארשה לעצמי להגיד, ואני מקווה שלא הוצא מהקשרי, התנ"ך הוא מאוד חילוני. מה הכוונה חילוני? אנחנו אולי עוד נדבר על זה. כשאני אומר חילוני, אני לא מתכוון לאתאיסט. חילוני זה אדם שיש לו תפיסת עולם מוצקה וערכית, שכרגע רגע נתייחס, זה אמונה בחול, או אמונה בהווה, ובזה שמטרת החיים היא תיקון העולם הזה. העולם הזה הוא לא מסדרון או פרוסדור לעולם הבא, אלא הוא הדבר האמיתי. ובהקשר הזה, התנ"ך, שכידוע חוץ מבקטעים אולי בודדים שרמוזים, התנ"ך לא יודע מה זה העולם הבא, הוא לא מדבר על העולם הבא. אם תעשו טוב, נתתי לכם יורה ומלכוש, התנ"ך מדבר על ריבונות ומדינה, וכל התנ"ך, בסדר? בואו נגיד הנ"ך, אני אומר ככה, התורה מנסה לצייר את האוטופיה, ספרי הנביאים הם מה קורה כשהאוטופיה נפגשת בארציות, בארץ. איך מתמודדים? וכל ספר נותן לי התמודדות מזווית אחרת. יהושע ייתן את ההתמודדות של הנחלה והחיבור לארץ, שופטים את ההתמודדות עם אומות העולם, שמואל את ההתמודדות עם ניסיונות ראשונים למלוכה, מלכים, הספר שהתמודד עם הריבונות בעצמה, מה קורה כשהיא כבר מצליחה ועשירה ואיך היא קורה. אבל התנ"ך או הנ"ך, מתמודד עם שאלות העולם הזה, ובהיבט הזה הוא חילוני, וזה בעיניי העומק של החיבור הציוני לתנ"ך. זה לא רק בגלל להגיד, אוקיי, התנ"ך, אנחנו אוהבים את התנ"ך בגלל שיש בו את שמשון הגיבור וגדעון השופט, זה ההתחלה. ההמשך, התנ"ך הוא תורת ארץ ישראל במהותה. כמובן, אנחנו היום יודעים שזה לא מספיק, אבל זה בעיניי עומק.
אני אומר, אתה יודע מה, אתה זרמת איתי, אני אזרום איתך. אז למה הדור השלישי של הקיבוצים לא המשיך עם מורשת אבותיהם? זאת אומרת, הכי היה טבעי לבוא ולקחת את מה שהם למדו בבית ספר הקיבוצי, ובאמת להמשיך עם אהבת התנ"ך הזאת וזה. והבנים של אותם אלה שהעברת להם את השיעור, פחות מתחברים, אם לא, בכלל לא מתחברים. זאת אומרת, יש ממש נתק אסוציאטיבי, כפי שמיכאי שיקלי מתאר את זה מאוד יפה, גם בפוסטים שלו בפייסבוק, וגם בפודקאסט שלו של תבור, יש ממש סדרה שלמה על הנתק האסוציאטיבי הזה, שאנחנו אפילו לא מסוגלים להבין את השירה של רחל, נגיד, כי אנחנו פשוט לא מבינים מה זה נבוא.
עוד אתפלל כרחל האם, כן. עוד אתמרמר כשחנה בשילו, אחכה לו. אז... היום למדתי עם החבר'ה את... עם החבר'ה שלי, למדתי את מלאכים, והקראנו שיר של רחל על הנביא הישיש, וזה לגמרי שם.
אז אני לגמרי גרוע בציטוטים, במיוחד של שירים, אבל יש נתק אסוציאטיבי, כבר הדור הבא לא אימת את התנך, הדור המייסד, כפי שאתה מטיב לקרוא לו בספר, הדור של בן גוריון והחבר'ה האלה, הם בסופו של דבר דטלשים, יש לי סוד, אי אפשר לגדל דטלשים, זאת אומרת, אתה חייב להיות דתי בשביל להיות דטלש, אז לכל הדטלשים האלה הם לא ידעו את זה, הם היו בטוחים שאפשר לחנך דטלשים, אפשר לחנך מישהו לאיזשהו ספר או לאיזשהם ערכים, ולהגיד לו, עוד איזה כמה שנים אחרי שתרגיש שמיצית, אתה יכול לזרוק את זה מהחלון. זה לא עובד, כבר ברגע הראשון לזרוק את זה מהחלון, ויגיד, אני מעדיף לשחק כדורגל בחוץ, מאשר ללמוד את הדבר הזה שאתה אומר לי, תזרוק אותו עוד כמה שנים מהחלון. זה לא עובד, אי אפשר לגדל דטלשים, ובאמת בן גוריון אהב תנך, קרא תנך, כל בן דורו פחות או יותר, והדור הבא, פשוט, מקסימום מגיע לשיעורים שלך.
כן, לא, א', אתה צודק, ואני לא בטוח שתהיה לי תשובה טובה.
זה כואב, זה כואב לי.
זה כואב מאוד, אבל קודם כל אני אגיד שני דברים. יש לנו מלחמה גדולה בבורות. עוד לא רק על תנך, הרי אני לא צריך לשכנע אותך שאני בעד זהות יהודית ועברית וישראלית והכל, אבל הדור שלא לומד תנך, סליחה שאני אומר, הוא גם דור שלא לומד הרבה דברים אחרים. אני אומר את זה גם בהכללה גסה. יש לנו היום מאבק בבורות, שאני מנסה להיאבק אותו יום יום, ולא רק אני, גם רבים אחרים. ובכל זאת אתה שואל באמת למה נזנח התנך. וזה נכון, החילוניות, שאני אשמח בהמשך גם מאוד מאוד לסנגר אותה, היא ניצבת בפני משבר, בכללי, לא רק על תנך, משבר של קריאת ספר, משבר של אוריינות, אני אומר את זה בהכללה מאוד 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 גסה. בסדר? היום, אני אגיד, יש לי שכנים, חבדניקים, חרדים, אנשים נפלאים. ואני מדבר עם הילדים שלהם, זה לא רק שהם יודעים תורה. הם ילדים יודעי ספר. הם מסיימים את יוסף בן מתתיהו, מקריחה לקריחה, יודעים היסטוריה, יודעים... זאת אומרת, יש איזה משהו בעולם הדתי...
בניגוד לסטיגמה, שאנחנו חושבים שצר עולמם של חרדים כמקסימום גמרא ותניא,
ממש לא.
אז לא, הם קוראים.
אני אומר לך שהיום מבחינה אינטלקטואלית של, אני לא מדבר על דבר הזה, של המורשת, לא רק הזה, אני מדבר איתם, ואתה רואה עולם עשיר, זה ממש מזכיר את יוצאי וולוז'ין, שהיו מחביאים את ספרי החול, הרחמנה ליצלן מתחת לקרית.
אז חרדים מקשיבים על המשמעות, באמצעות דיסקונקי שעובר בישיבה, זה כבר שמעתי, אני הולך לפעמים במאה שערים, או בכל מיני שכונות בירושלים, עצר אותי זה חרדי, תמיר, תודה. מה, תודה, מה זה? הוא, אני לא מקשיב לך מהטלפון, כי אין לי, אבל הדיסקונקי עובר בישיבה. אמרתי, וואלה, נחמד, טוב לזה.
מדהים. לא, אז אני לגמרי רואה את זה, גם בקשרים שלי עם העולם החרדי. אז אמרנו דבר אחד, בעיית הבורות או האוריינות היא לא רק על התנך. היא על הרבה מאוד דברים, ואני חושב שאני לא צריך לשכנע אותך בדבר הזה. אבל אני כן אגיד שאולי באותה אהבת תנך כמעט בלעדית, שניסיתי פה לתאר במלוא יופייה, תורת ארץ ישראל והחזרה לארציות וכו', היה משהו שחסר. ומי שהטיבה לתאר את זה, זה רות קלדרון, בנאום המפורסם שלה בכנסת, שאמרה שבסוף, עם כל אהבתנו לתנך, היהדות שאותה אנחנו יונקים היום, היא ממש לא היהדות התנכית. הגמרה או המשנה, כן, שהייתה נראית אולי לאותם חלוצים כמנותקת מהמציאות, היא בעצם מביאה הוויית חיים שהיא הרבה יותר מורכבת, שיש בה שקלה וטריה, שיש בה מחלוקות שלא באות לידי הכרעה, ואולי אם נחפש את העומק לנטישת התנך, הרי היום אני אפילו יעיז ויגיד, שגם רבים מהאנשים שמתקרבים, הן אם זה מהזרם המסורתי, והן אם זה לדתי הלאומי וכו', רובם המוחלט לא התקרבו דרך התנך, הם התקרבו דרך תורות, למשל רבי נחמן מברסלב, שאפשר גם להרחיב תנך, למה דווקא הן נותנות את המרפא היום? אני אפילו יעיז להגיד שרוב המתקרבים היום לא מתקרבים דרך תורת הרב קוק, ואני אגיד על זה במילה, בלי לפרש, תורת הרב קוק לתפיסתי, מה שנקרא, היא תורת היחסות הכללית. היא מדברת על העם, האומה, מאוד לאום, ואנחנו היום בעידן שבו עולה נשמתו של הפרט, והצרכים של הפרט, וגם בכללי, גם בציבור הדתי, כבר פחות מדברים על אותה לאומיות של כלל האומה וכולי, וזה רבי נחמן כבר לפני יותר מ-200 שנה, הוא ידע לשים את הנקודות שם. אני אומר את זה בהקשר של נכון, בכל דור עולה הספר שהכי מדבר לאותה תקופה, וברור שלמי שעכשיו צריך לתפוס את המגל והנשק, הוא יקרא את ספר שופטים ויתחבר אליו, אבל לאדם היום שמתמודד עם האתגרים של התקופה שלנו והדיכאונות וכולי, הוא ימצא את זה הרבה יותר למשל בעולמה של החסידות.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
בספר אתה מתאר את עם ישראל ככזה שמורכב משבטים, כמובן בצדק, אממה, אני חשבתי שברגע שעם ישראל גורש מארצו ונשאר רק יהודה בנימין ושבט לוי, מה לעשות, נגמר עניין השבטים, הם נמצאים אחורי הסמבטיון ולא יחזרו יותר, בגלל המצב הזה של הנהר שזורק אבנים. ואתה אומר, לא, 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 גם היום עם ישראל הוא בעצם מחולק לשבטים, והשבט, נגיד הדני, שבט של גוש דן, שיושב במקרה או לא במקרה, במיקום הגיאוגרפי של גוש דן, ואתה אומר שלא במקרה, הוא השבט החילוני. מה הסיפור הזה עם החלוקה לשבטים עד היום, בעוד כולנו יהודים, כלומר משבט יהודה, ואולי גם קצת משבט בנימין? מה זה האנכרוניזם הזה?
אוקיי, אז אני צריך לענות לך פה בשני מישורים. אחד זה המישור הרעיוני, למה אני חושב שהחברה הישראלית היא שבטית, וזה טוב שהיא שבטית וחייבת להיות שבטית, אבל זה רעיוני שיכול להיות בו במייסס, אבל לפני כן רגע בוא נעלה על השאלה הפשוטה שלך. רגע נעשה סדר היסטורי קצר למאזינים על מה שאמרת. אתה בעצם אומר, מכיוון שאנחנו צאצאי גלות יהודה, ממלכת יהודה, וממלכת יהודה הייתה משני שבטים, יהודה ובנימין, וכמובן גם לוי, הרי שכולנו היום, אני ואתה חייבים להיות מאותם 2.5 שבטים. עכשיו, המחלוקת שאתה אמרת פה רגע, מה אחר זה? בעיניי גם מחלוקת של חז"ל. יש שאלה האם 10 השבטים עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. רבי עקיבא אומר ש10 השבטים לא עתידים לחזור.
ואחר כך רבי עקיבא, לא?
ואני לא בטוח שכאן. ואם אני לא טועה, אל תתפוס אותי, אבל אולי זה רבי אליעזר, אולי זה מישהו אחר, אומר ש10 השבטים עתידים לחזור. עכשיו, זה נשמע מחלוקת טוב, האם הם יחזרו מעבר לנער הסמטון, בעיניי זה משהו שהוא קצת יותר עמוק. מי ניצח? האם היהדות ניצחה, כלומר, השבט היהודי, כפי שהתעצבה היהדות בימיו של רבי עקיבא, שבה שבט אחד עלה על כולם, השבט היהודי, שהוא כמובן שבט יהודה, ניצח, או שלעתיד לבוא, יחזרו הגוונים של כלל השבטים הישראלים. ואני חושב שהלכה לא כרבי עקיבא, כלומר, על העתיד לבוא הזה הוא זמננו אנו, וחזרו הרבה גוונים ישראלים, ועכשיו שנייה אני אסביר. למה קראתי לספר קיצור תולדות הישראליות ולא קיצור תולדות היהדות? כי מבחינתי היהדות היא חלק קטן מתוך הישראליות. מה הכוונה? אני שנייה אסביר את זה בפשטות. אם אני עכשיו בתקופת התנך, נניח בתקופת השופטים, ואני הולך למישהו בעמק ישראל, ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה יהודי? הוא נפגד עם כן נשמתו ואומר, חס וחלילה.
אתמול הרגתי יהודי.
מה?
אתמול הרגתי יהודי באחת המלחמות.
בדיוק, חס וחלילה שאני יהודי. אני ישחרי. ואני אלך למישהו עכשיו בצפון, ואני אשאל אותו, אתה יהודי? הוא יגיד לי, מה פתאום, אני אשרי. ולמישהו במישור החוף, יגיד לי, אני דני. יהודי הוא מי שבא משבט יהודה. 12 שבטים יש לנו, והיהדות היא 12 מתוך הדבר הזה. קורה איזשהו תהליך בבית שני, שבו השבט היהודי, מכיוון שעשרת השבטים גלו, והשבט היהודי, יחד עם בנימין, הוא זה שחוזר, ובעצם היהדות... השבט היהודי עם כל מה ששבט יהודה סימל, הופך להיות הדבר המרכזי. ורבי עקיבא נמצא בסוף התהליך הזה, במרד בר כוכבה, זה בדיוק הרגע לפני שאנחנו יוצאים לגלות, והוא בעצם שואל שאלה אדירה. מה הולך להיות בעתיד? האם לנצח נהיה רק יהדות, או שהדבר הקדום הזה שכלל הרבה מאוד גוונים, וכל שבט היה לו את הדעה שלו, ומערכת הלכתית שונה, ושפה שונה, ונימים שונים, האם הוא עתיד לחזור או לא עתיד לחזור? ואני חושב כמו מי שאומר שהוא עתיד לחזור והישראליות חזרה, וזה שהישראליות חזרה זה אומר שאותה יהדות שאנחנו נושאים על עצמנו 2000 שנה, היא כבר לא השחקן היחיד על המגרש. חזרו הרבה מאוד שבטים והרבה מאוד גוונים כשם שהם מתוארים בתורה, אני לא נכנס עכשיו רגע לניואנסים של כל שבט, אבל כשם שאם אני אקרא בתורה את פרשת וזאת הברכה, אני אראה שכל שבט יש לו אופי משלו. ויש לו תפיסת עולם משלו, ויש לו גם נחלה משלו שמתאימה לתפיסת עולם הזאת, ולפעמים תפיסות העולם האלה סותרות אחת את השנייה, ושתיהן הן חלק מתוך הדבר הענק הזה, שנקרא עם ישראל, ולדעתי זה לגמרי לגמרי חזר, ועכשיו כשאנחנו פה בארץ ואנחנו מסתכלים, רגע יש פה חרדים ומסורתיים וחקלאי הערבה והשבט הגושדני וכולי, והכל נראה לנו נורא נורא סותר, ויש כאלה שמחפשים, רגע, אז הנה שהדעה שלי היא תנצח כי היא הדעה היהודית וכל השאר הם לא יודע, אז הם אומר, חבר'ה, אנחנו נידונו לחיות פה בקלחת הזאת שבה יש לפעמים הרבה דעות סותרות, וכולן חלק מאותה ישראליות.
אז מה שקצת מציק לי, זה שמהתיאור שאתה מתאר עכשיו, וגם באופן כללי מהספר, אתה יוצא כזה, האיש המרכז המוחלט, זאת אומרת, האמת נמצאת כזה איפשהו באמצע, ובסוף הכל מסתדר, ויש אמת בניגוד של ההפכים, וטוב מאוד שחבד מושכים לכיוון הזה, ולטעים לכיוון השני, והחילוני בכלל לא פתח תנך מעולם מרצונו, אלא רק בשיעור תנך שעוד הכריחו אותו.
גם הדתי לא פותח תנך.
בסדר, לא, אבל אני אומר שהזהות היהודית של החילונית מתבטא בזה שהוא עובד באיזה חברת הייטק ומקדם את העולם. בסדר, יכלה גם להתבטא אם היה עובד בתור נגר, מה ההבדל? אני רק אומר, משהו יוצא מאוד נעים, מאוד חלק, אל תיעלב, או אל תוחמה מדי, אבל זה דומה, אבל זה דומה קצת, אתה יודע, כזה, אתה קורא את מיכה גודמן, אתה אומר, וואו, איך הכל פשוט מסתדר, איך יש את הקיצונים מפה, ויש את הקיצונים מפה, והדעה במקרה שמיכה גודמן תמיד אומר, היא בדיוק באמצע הלגמרי גיאומטרי, וואו. איזה כיף ונעים לחיות בעולם הזה. ואז אתה אומר, שנייה, אבל אני מכיר את המקורות שמיכה גודמן מצטט. זה לא כפי שהוא מפרש. אז גם אצלך, אני לא מכיר תנך כמוך. אבל יוצא משהו, תחושת אמצע מאוד גדולה, מתוך מה שאתה מתאר, וכאילו בוא נקבל את המציאות כמו שהיא, או בוא נקבל את החברה הישראלית כמו שהיא, בסוף זה טוב.
אוקיי, אני מאוד שמח ששאלת את זה. וזה מראה שלא לגמרי ירדת לסוף דעתי, ואני נסע, אבל קודם כל רגע אני אראה, פעם מדריכה שלי אמרה לי, במכינה, נמאס לי מהמכינה. היא אמרה, אני כבר יודעת מה, היא אומרת, אני רוצה לסכם לך את כל המכינה במשפט אחד.
זה תהליך.
לא, משהו אחר, היא אמרה לי, זה היה מבריק, היא אמרה לי, כל המכינה במשפט אחד, אנחנו באים לסדרה, שומעים, אז אומר, יש את הצד הזה, יש את הצד הקיצוני אליו, והאמת היא איפה שהיא באמצע. זהו, סיכמתי לך את כל המכינה. אוקיי, זה מורכב וזה מורכב, והאמת היא איפה שהיא באמצע.
זה מורכב וזה תהליך. אז באתי לכם נכים בסוף המכינה, אנחנו לא נכים לך בשיחה על המכינה, ואמרת להם, לא יכול להיות שאני בא לכם בסוף המכינה על ביקורת, על דברים שלא קרו השנה, ואתם אומרים לי זה תהליך, כי יש לכם בדיוק עוד שבוע. ובשבוע הזה שום דבר לא ישתנה. אז אנחנו נגיד את התהליך בסוף שנה, אתם יכולים להגיד את זה בשבועיים הראשונים. הבעיה היא שמהצוות, או מהמדריכים, או מהאתוס של עולם המכינות די היום, ואנחנו לא פותחים פה שיחה על מכינה, יש מאוד חזק את הדיבור על זה, על זה תהליך, זה. ככה לימדו גם אותי בתור מדריך במכינה להגיד, זה תהליך. לא, זה לא תהליך. זה כישלון, אם יש כישלון, וזה הצלחה אם יש הצלחה.
נהדר. אתה מראים לי למלא הנחתות ואני לא אתפתה, כי אתה חוזר ואומר שלא זה. אז אני רוצה רגע לחזור ולהסביר לך, מדוע אני לא בהכרח מדבר על דרך האמצע. דרך האמצע היא להגיד שלצורך העניין גם החזון שלי על החברה הישראלית, זה שכולנו נהיה כאלה חמודים, יפים, מכילים את הצד השני, שאת ניקח את כל הגוונים האלה, נערבב, המשותף,
כן,
נעשה הטוב המשותף, נעשה איזה מישמש כזה, כולנו נהיה כזה ורוד, קומזיץ עם תפוחי אדמה. זה לא מה שאני אומר, וזה לא מה שאני רוצה שיקרה, ולא הייתי רוצה שהזרמים יאבדו את זהותם. לכל זרם, שנייה,
כן,
רגע,
כן.
לפני שאתה מתייג אותי בזה. אני אנסה להסביר את זה, ואז תקשה עליי למה זה לא דרך האמצע. אני לא שואף לאיזשהו מרכז משותף בין כל השבטים השונים. אלא מהי? ההבנה שכל זרם יש לו את הייחוד שלו, בדיוק כמו שבעבר היה את השבטים השונים, הוא חייב לשמור על הייחוד שלו, אבל שבתוך הייחוד שלו...
הוא חייב
שלו,
להאמין שכל האמת אצלו.
לגמרי, וזה בסדר, ותכף אני אסביר לך למה אם כולם יחשבו כמוני שיש אמת אצל כל אחד, אז המצב יהיה קשה, אבל רגע אני אסיים בעוד שתי דקות את ההסבר. כל שבט יש לו את הייחוד שלו, ואני לא רוצה לשנות את הייחוד הזה. אבל כל שבט צריך להכיר בעובדה שהמקום שבו היא עוצמתו והייחוד שלו, זה המקום שבו הוא עלול ליפול. קצת כמו עבודת המידות היהודית, אני אנסה להסביר את זה קצת לפי נפש האדם, ואז נלך, נושיב את עם ישראל על שפת הפסיכולוג, ככה אני קורא לזה. אבל רגע, לפני כן, נושיב את האדם הפרטי על שפת הפסיכולוג. עבודת המידות היהודית אומרת, שהמידה שיש לך, וזה רגע, זה לא בדיוק דרך האמצע, מה שאתה טוב בו ומה שאתה טיפול בו. אם יש בך את מידת הענבה, אז מה שעלול להפיל אותך, זה כשמידת הענבה שלך תצא מאיזון, כמו למשל ענבנותו של זכריה בן אבקולוס, החריבה את מקדשנו ושרפה את החלנו, שבמקום שבו אתה תצטרך להגיד די עד כאן, אתה לא תגיד את זה ושמה אתה טיפול. אדם שיש לו את מידת הנדיבות, זה העוצמה שלו, הוא יכול להיות נדיב ועוד כהנה וכהנה, אבל כולנו מכירים אנשים שמידת הנדיבות, הם חילקו, וכבר עד שהם התעיינו לגמרי. עכשיו, רגע, זה אותו דבר גם נכון על המידות הרעות. אדם שיש בו, יש המון המון מקבלי צלשים במערכות ישראל, שלפני כן יש למשל את בני מסס בחרמון, רגע לפני שהוא הולך וכובש פחות או יותר לבדו את מוצב החרמון, שלושה שבועות לפני כן הוא נכנס לכלא על סירובי פקודה, והעוצמה שיש בו והאכזריות שיש בו, אמא שהכניסה אותו לכלא ואמא שגרמה לו לכבוש את החרמון, הדברים האלה הם פשוטים. עכשיו אותו דבר בוא נושיב את עם ישראל על שפת הפסיכולוג, עבודת המידות הלאומית. לכל שבט, אני לא רוצה את האמצע שלך, אני רוצה את העוצמה של השבט שלך, אבל המקום שבו אתה תצליח הוא המקום שבו אתה טיפול, אני אתן דוגמאות מהעבר, ואז יגיע להווה, כי אני קלטתי שהעבר הרבה פעמים משעמם אנשים, אבל המחקר בעצם שאני עושה לשבטים, חוץ מלנסות להבין את האופי של השבט, אני רוצה לראות איך בהיסטוריה היה את המשחק, אז אני אתן לך שתי דוגמאות, למשל שבטי ראובן וגד, כשאני חוקר ומנסה, לפצח מה האופי שלהם, אגב, איך עושים את זה, זה קודם כל להכיר איפה הם יושבים, ראובן וגד זה עבר הירדן המזרחי, הייתי שם עשרות פעמים, אתה מטייל שם, אתה מכיר את האוויר שהם נשמו, את השדות שהם גידלו, אתה קורא עליהם את כל המקומות, המקורות, היהודיים והחיצוניים והכל, ואתה רואה שיש איזה אופי לשבט, למשל שבטי ראובן וגד, האופי שלהם הם שבטי הלוחמה של עם ישראל, יש פסוק בדברי הימים שמתאר אותם, ופני אריה פניהם, וכצבאים על הערים למהר. זה וויליאם וולסים כאלה, עם רעמה של אריה חזק, אבל מהירים כמו צבי, ולכן העוצמה שלהם, מתי הייתה נצרכת? בשעת כיבוש הארץ, מי שכובש את הארץ זה לא 12 השבטים, זה 40 אלף של הסיירת, מבני גד ובני ראובן, הם חוצים את הירדן ראשונים, חוצים את הגדר ללבנון, הם כובשים את יריחו, הם ה-40 אלף שכובשים את האי, את קרב האי, וחזל אומרים שהם פמליה של יהושע בן נון, כלומר, כל המלחמות של כיבוש הארץ, זה לא כל 12 השבטים, זה ראובן וגד, איזה יופי, העוצמה שלי היא גבורה יהודית, אבל רגע, מתי העוצמה הזאת היא הרסנית? כשאנחנו מסתכלים ב-721 לפני הספירה, על סופה של ממלכת ישראל, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. כל ה-50 שנים האחרונות של ממלכת ישראל, זה הכל מלכים משבטי ראובן וגד. מנחם בן גדי, פקח בן רמליהו, אנשים מראובן וגד. מה קורה? אותם אנשים שיש בהם את העוצמה של הלחימה, כשהם באים להנהיג, העסק הזה קורס. אגב, בדיוק כמו שקרה לעם הבריטי עם צ'רצ'יל, שלא בחרו בו ב-1945, כי מי שיש לו פטיש נוטה לראות בכל בעיה מסמר. אמנם ניצחת את מלחמת העולם השנייה, אבל בזמן שגרה אתה לא טוב לנו להנהגה. ככה, אז העוצמה של שבטי ראובן וגד, אימא שפילה אותם. רגע, לפני שאני מזה, אני לא אתן עוד דוגמאות עם השבטים הקדומים, אבל ככה על כל אחד מהשבטים הקדומים אפשר לראות איך שבט בנימין עוצמתו היא האחדות, אבל זה גם מה שמפיל אותו. איך הולך הפסוק שמפיל את שאול המלך, שמואל אומר לו, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתם שבט בנימין, אחדות, הטוב המשותף, אבל אז אתה ניצב מול הרוע המוחלט, מול עמלק, ואתה מקטין את עצמך. המקום שבו אתה טוב, שם אתה טיפול, וזה נכון על כל שבט ושבט, וזה נושא לשיחה אחרת. אותו דבר אני רואה, אמרנו, נושיב את עם ישראל לספת הפסיכולוג, בחברה הישראלית כיום. לכל זרם ושבט יש עוצמה שאני רוצה, במקום שבו היא עוצמתך, שם אתה עלול ליפול. בוא ניתן כמה דוגמאות משבטים קונקרטיים, שלא נשאר רק עם ראובן וגד. השבט הדתי הלאומי למשל. העוצמה שלו זה הלאומיות. הראייה הזאת של כלל ישראל. לכן מהציבור הדתי הלאומי, וזה מוכח, באחוזים התנדבו הרבה יותר לכל הדברים. הם מתנדבים באחוזים יותר גבוהים. יש להם תפיסה לאומית מאוד מאוד גבוהה, לכן החג שלהם הוא יום ירושלים, שרק הציבור הדתי הלאומי חוגג אותו, חג מאוד מאוד לאומי. אבל הרבה פעמים בשוליים של השבט הזה, אנחנו נפגוש את הלאומנות. כי הלאומיות של ההכרה בערך העצמי יכולה להיות גם, אני לא מכיר בערך שלי, אלא אני פוסל אחרים. הלאומיות של השבט הדתי-לאומי יכולה להפוך ללאומנות. השבט המסורתי, שזרקת שאולי נדבר עליו, המסורתיות היא נשיאת הפכים. איזה דבר מדהים, יכולת נשיאת הפכים. אבל איך נראית הנשיאת הפכים הזאת בקיצון שלה? כולנו מכירים את זה. שאתה בא לבית משפט ורואה אדם ששלשום הוא עשה רצח נוראי או איזה אונס נוראי, ועכשיו הוא בא לבית משפט עם כיפה וציצית וזה... מה קורה פה שלשום רצחת? לא, נשיאת הפכים, אם אפשר להיות בבית כנסת שעכשיו מתפללים ומחר הולכים למשחק של הפועל, אז גם העוצמה שלי, החולשה שלי, ואותו דבר אצל החרדים שתורת החיים שלהם עלולה להפוך לתורת המוות, ואותו דבר אצל החילונות האוניברסלית, שהאוניברסליות שבה שבעיקרה היא טובה וראיית הכלל יכולה להיות אוניברסליות של שכחת זהות ואפילו שנאה והתנקרות עצמית. ולכן אני לא מדבר, תמיר, על רק טוב משותף, בואו נהיה כולנו יחד. אני מדבר על זה שלכל שבט יש עוצמה, תשמור על הזהות שלך, אבל מי יציל אותך מליפול לנקודת ההידרדרות שלך? השבטים האחרים. האוניברסליות התל אביבית, מי שיציל אותה, משהיא לא תהפוך לשכחת זהות, זה השבט החרדי או השבט הלאומי שימשוך אותה קצת, ומי שיציל את השבט הלאומי מליפול ללאומנות, זה השבטים האוניברסליים וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את עצמי, אבל דיברתי יותר מדי.
אני עוקב אחרי הדוגמאות. אז בוא ניתן לך רגע הקושיה. בעידן שבו יש קמצנות גדולה, אין חשש לנדיבות יתר. בעידן של סגסוג גדול, אין חשש לנדיבות יתר. אנשים לא יגיעו לפת לחם, גם אם יהיו נדיבי יתר, וגם אם יתנו הלוואות לכל עולם ואשתו, ויתרמו ויכניסו והכנסת אורחים ואני לא יודע מה. בעידן שבו יש חשש מאוד גדול בכלל לקיום הלאומי, כי כולם מדברים על קיום הפרט ופוסט מודרניזם והדברים האלה, אין הרבה חשש לאומנות. כמה אנשים נרצחו על ידי לאומנים יהודים, אי פעם, לא יודע, ב-50 שנה האחרונות. ברוך, אוקיי, אולי דומה, לא יודע, אני לא כל כך בטוח מי רצח ומי נרצח שם. יש לנו עוד מקרים? לא. או אולי עוד מקרה אחד בזמן עופרת יצוקה היה איזשהו מקרה אחד. בקיצור, אפשר לספור אותם על כף יד אחת, על הרוצחים היהודים ב-50 שנה האחרונות. זאת אומרת, אין חשש ללאומנות יתר. זאת אומרת, אוקיי, אז אין לאומנות יהודית. זאת אומרת, מה המספר האנשים שמדתיים לאומיים שבאמת אומרים, גויים, פיכסף, לירוק עליהם, שימותו כולם. ולא גויים אויבים, כמו חלק מהציבור הערבי מעבר לגבול, או חלק מהציבור הערבי שלא מעבר לגבול. אלא באמת לאומנות גזענית, פשיסטית, מגעילה כזאת, שקשה להיות בחברתה מרוב שהיא נוטפת דם וערס ותואר הגזע. כמה כאלה יש? באמת, אנחנו בעידן שבו יש חשש לאוניברסליות יתר, לא חשש ללאומנות יתר. כנה לגבי נדיבות, כנה לגבי אולי עוד דוגמאות שאתה נותן פה. השבט החילוני, בגלל הנטייה לאוניברסליות יתר, שגם ככה קיימת, וההשפעה אולי הממירה של הנצרות על כל העולם הערכי של כולנו, גם שלי, גם שלך אולי כנראה. אז אני מאוד חושש לאוניברסליות יתר הזאת, ואני חושב שאם מישהו יבוא להציל איזשהו שבט מפני עצמו, השבט הזה, כמו השבט החילוני, ידחה אותו, יגיד לי, די הדתה, לך מפה, לא רוצה. זה הערכים שלי, זה אני, תקבל אותי כמו שאני רוצה, וכל הטיעונים שאמרתי בחמש שניות האחרונות, הם טיעונים כמובן פוסט-מודרניים. אז אני לא חושש כל כך מהדבר הזה של השבט שיביס את עצמו, וגם לא בטוח שההקבלה בין שבט דן, שהוא שבט בסופו של דבר ששאלו אותך, זה גם באירוע של השילוח שבו נפגשנו לראשונה, בשבוע שעבר שאלו אותך שנייה, כל השבטים שבטים עובדי השם, איך אתה לוקח פה אנשים שחלקם מתנקרים לגמרי להיותם חלק מאיזשהו עם ישראל ואומרים תנו לי לחיות את החיים שלי בשקט, לאיזשהו שבט עובד השם כמו שבט דן. יש כאן הרבה שאלות.
שאלת 15 שאלות שונות.
השאלה אם גם אתה עוקב.
לא, אני לגמרי עוקב. בואו נתחיל מלחנוק על הדיאגנוזה. אני לא רואה שחורות, אבל אני לא מקבל את זה שאין לאומנות. אני לא חושב שזה מחלת הדור. אגב, כשם שאני לא נרגש ונרעש מאיזה אוניברסליות יתר, אני מכיר את נביאי הזעם על האוניברסליות וכולי, אני אתן לך דוגמה מיום שישי האחרון. הוצאתי פרק על העדה השומרונית. העדה השומרונית מונה היום 800 איש. זאת אומרת שעל כל שומרוני אחד יש 20,000 יהודים. כמות התגובות, עכשיו פרק, אתה יודע, פרק מכבד בכיף, על ה... אתה מוזמן להיכנס לפייסבוק של כאן 11, ולראות את כמות התגובות, ואני באמת אומר לך, אני גם אכתוב על זה, אני נרעשתי ונרגשתי, כמות התגובות של השומרונים, הם אוכרי ישראל, והם זה, והם לא יהודים, וזה, מה אתם רוצים? כל כל, אף אחד לא אמר שהם יהודים. אבל היה שם המון המון רעל, כאילו זה פגע במישהו שיש שומרוני, שמעז לקרוא בתורה, והם שקרנים, והם זה, והם זה. לזה תסלח לי שאני זה, זה לאומנות. כלומר, מה לאומנות, נסביר שנייה אולי מה ההבדל בין לאומיות ללאומנות במשפט, לאומיות היא הכרה בייחוד שלי על סמך הדברים הטובים שיש בי.
וזה שאני אוהב את הבן שלי יותר מה שאני אוהב אותך.
מעולה, ולאומנות היא הכרה, יצירת קבוצה על ידי שנאת האחר. זה כמו ההבדל בין גאוות יחידה טובה, שאני בטוח שאני צנחן ואני הכי טוב, אגב זה נכון, לבין גאוות יחידה שהיא, אני שונא את גולה, אני גבעתי תותחנים וכולי, ולכן אני, זה ההבדל בין, ואני חייב להגיד לך שמה שאני ראיתי בתגובות, היה קצת לאומנות, כי היה בא לי להגיד להם, חבר'ה, מי, הם מאיימים עליכם השומרונים, יש שומרוני אחד על כל 20,000 יהודים, הם עוד שנייה נכחדים, אבל אתה ראית את הצורך להגיד, זה האחר, ואני לא סובל אותו וזה. אז קודם כל, אני כן חולק על הדיאגנוזה שלך.
הרד בינם קטנה, הרד בינם קטנה, יהיה ממש מעניין להזמין את אחד הטוקבקיסטים האלה, אני ממש אשמח להזמין אותך לקפה, פשוט להבין מול מה אתה מתמודד, כי לטוקבק יש נטייה להפוך לכזה, לאומנות. אבל בחיים האמיתיים...
פשוט היו שם מאות תגובות כאלה.
לא, אני אומר, לפעמים, אתה יודע, מתוך כלל אתה רואה באמת את איזשהו כלל. זאת אומרת, מתוך כל כך הרבה תגובות באותו כיוון, אתה אומר, אני מזהה מגמה, אני מזהה תהליכים, יאיר גולן. אבל לפעמים להזמין מישהו אחד כזה, או להיפגש מישהו אחד בחיים האמיתיים, להגיד לו, למה אתה מתכוון? אני ממש אשמח, מסקרן אותי הדבר הזה שאני מזהה בדברים שאתה אומר, או אפילו מגעיל אותי. בוא נדבר על זה. זה יכול להיות מעניין. סתם אני זורק, אם מישהו מהמאזינים שלי מכיר אנשים באמת לאומנים כאלה, תקשרו אותנו, אני רוצה לדבר עם מישהו כזה, אני לא מכיר אנשים כאלה. אני אישית לא מכיר. אולי אני חי באיזה בועה, כמו...
אני מכיר, ואני לא אומר את זה, חלקם חבריי הטובים ביותר, וזה לא אנשים לאומנים וזה. זה נטיות של הדבר, פשוט ספציפית על השומרונים, זה היה כל כך בולט, למי הם מפריעים, יושבים שם בהרגזים, אתה לא תפגוש בחיי, אבל בואו...
יש להם אחלה חינה.
מה?
יש להם אחלה חינה.
אני יודע,
אני ממליץ, חינה הברכה, נקולים פה ספונסר חינם.
נהדר. אבל שנייה, עד עכשיו ברחתי מהתשובה, ועכשיו שנייה, בוא רגע, בוא נענה על השאלה שאלת על האוניברסליות. למה אני כן, קודם כל למה אני לא נבהל מה זה, אני חושב שאנחנו בעידן שיש בו אוניברסליות, וזה לא סתם שרוב היהודים יושבים בגוש דן, שמאז ומעולם בהיסטוריה של הארץ הזאת, הוא ייצג את אותה אוניברסליות, עם החיבור שלו לים והדרכים הראשיות שעברו בו וכולי, אני חושב שקורה פה דבר מדהים במדינת ישראל של היום, ואני עכשיו מסתכל עליו בעיניים אמוניות, ואני רואה בזה דבר טוב. אמרת גיאוגרפיה, אני רוצה שנייה לתת סיפור גיאוגרפי. אם אני הייתי מביא עכשיו חייזר, אני אענה לך, זה נשמע גיאוגרפיה, אבל זה בסוף התחבר. אם אני הייתי מביא חייזר, ומראה לו מפות מכל ההיסטוריה של עם ישראל, ושואל אותו, תגיד לי, מה השינוי הכי גדול שעם ישראל עבר? הוא היה בלי להתבלבל, רק מלהסתכל במפות, הוא לא יודע מי זה, הוא היה מסתכל על שתי מפות ואומר, תקשיב, מה שקרה עם הציונות במישור החוף, זה לא יאומן. אני בדיוק שבוע שעבר, דיברנו על זה, למדנו על שופטים פרק ב', ועשיתי את ההשוואה הזאת, בכל תקופת המקרא, עם ישראל תמיד יושב בהר, המבודד, ואילו העמק מישור החוף, הוא של הכנענים, הפלישתים, ואחרי זה ההלניסטים וכולי, ואילו הציונות באה והופכת את הקערה על פיה, וכל המקומות שעם ישראל קיווה לחזור אליהם, חברון, בית לחם, שכם, שילה, אליהם הציונות לא חוזרת, כנראה בתת מודע מאוד מאוד עמוק, והיא חוזרת דווקא למישור החוף. הסיפור הציוני...
אנקדוטה, לקח לבן גוריון שנתיים מהיום שהוא עלה לארץ, עד היום שהוא עלה לירושלים בפעם הראשונה. שנתיים.
ואני אומר לך שבן גוריון הוא מהזריזים. לכצנלסון לקח 8 שנים, ולאחרים לקח אף פעם לא, כשווה לראות גם את היחס של גורדון על מסלול החומוס של הציונות, של מעלייה השנייה ואילך, לא עובר דרך ירושלים. המחרשה הציונית נוטעת את מחרשתה במישור, וזה לא סתם, אני יכול להביא לזה המון הוכחות ולא נעשה את זה עכשיו. הציונות, כן, מרגישה בתת מודע, שההרים המבודדים שתמיד ייצגו את הן עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, זה לא הסיפור של מה שאנחנו באים לעשות פה. ומה שאתה רואה כפחד ואימה, אני רואה כבשורה. אני תכף אמתן אותה. אבל הסיפור של מדינת ישראל השלישית, כלומר של בית שלישי, כלומר של הציונות, אומר מהרגע הראשון שהוא בא לארץ, תקשיבו, זה הולך להיות אחרת. אם בתקופת המקרא ישבנו קודם כל בערים המבודדים שיצגו נבדלות, אם בבית שני, בשיבת ציון העולים חוזרים קודם כל מסביב לירושלים, ורק 300 שנה אחר כך יונתן החשמונאי מגיע לאדמות העמק, אצלנו זה הפוך. אנחנו מתחילים מהאוניברסליות, מהחיבור לנמלים, לתרבות המערב וכו', והנה, ופה תמיר שנייה, אני כן מתחבר
לא,
אליך.
לא, פה אני רוצה לתלך אסמכתאות, כי כל הניתוח שלך עד עכשיו הוא כאילו גיאוגרפי כזה.
הוא לא רק גיאוגרפי כמובן.
לא, אני אומר, בכאילו, הוא יותר מדי כזה אוורירי. אז בוא ניתן ממש טקסטים, כי אנחנו בסוף אוהבים טקסטים, אנחנו עושים אסמכתאות, האנשים האלה גם כתבו, הם לא רק טיילו בארץ. אני מצטט מברנר, עמוד 44 בספר. אני בהנאה חריפה ותאוותנית, הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את העתה בחרטנו, בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת, מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי אשאיר זכר. כי הגאווה הלאומית הריקה וההתפארות היהדותית מחוסרת התוכן, לא תרפא את השבר והמליצות הלאומיות המזויפות, לא תועלנה כלום. מה ברנר אומר? בוא נתחבר לעולם, בוא נהיה במישור החוף, נהיה מחוברים לנמלים, לנמלי התעופה, לנתב"ג, נצא כמה פעמים בשנה לחול, או שהם יבואו אלינו, נלמד מהם, נהיה איתם בקשר, ונפסיק עם העם לבדה דשכון.
לגמרי. זה אותו ברנר, שיקרא לאנשי ירושלים, שיקרא לאנשי ירושלים, היצורים האלה אשר אין בהם שום תועלת, ככה הוא קורא להם. עכשיו, אתה קורא את ברנר בחלחלה, אבל בוא ננסה לספר סיפור אחר. שהציונות רואה את יהודה כתפקיד אוניברסלי. והיא אומרת, הדבר הבא, השלישי שהולך להיות פה, זה לא עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, וזה דבר טוב. אני מזכיר לך, אגב, כל הייעוד של העם היהודי, בעיניי נאמר בפסוק הראשון שנאמר לאברהם אבינו. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, והיה ברכה ונברחו בך כל משפחות האדמה. בואו לא נשכח את זה. ושמה, זה, הבנת את הפסוק הזה, הבנת מבחינתי את כל סיפורה של הישראליות. ואשך לגוי גדול, קודם כל תדע מי אתה, הנבדלות, העצמאות, כמו ילד שקודם כל יודע, אבל זה לא היעד. היעד הסופי הוא ונברחו בך כל משפחות האדמה. אם אתה חושב שבאת לקרקע הזאת בקנען, רק כדי לייצר פה עם שיהיה לו טוב לעצמו, אז אתה טועה. זה לא המטרה הסופית.
הנה, אז אני מפרש פירוש חרדית מה שאתה אומר. השבוע ראיתי סרטון ממש חמוד של צוות, טלוויזיה דרום קוריאני שממש מתעניין ביהדות, בא לישיבת פונוביץ', רואה את החברה החרדים, המאוד קרטנים, המאוד מבודדים, אומנם בבני ברק, במישור החוף, אני יודע שאנחנו פה בענייני גיאוגרפיה היום, אבל רואה את עם ישראל, עוסק בגמרה, כמו לפני 500, כמו לפני 1000 שנה, ואומר, את זה אני רוצה להעתיק מעם ישראל, את החוכמה הזאת, עם גדול וחכם הגוי הזה, אני לא יודע לצטט כמוך מהתנך, אני מקנה בך על זה, אבל הנה, תראה, העמים רואים בנו, לפחות עם מוצלח שמייצר את סמסונג, LG, יונדאי וקיה, את הגמרא, ואומר, זה מה שיש לעם לישראל לתת לעולם, את הלמדנות הזאת, למה לא לתת לעולם את הדבר הזה, במקום לתת להם משהו שהוא בכלל לא שלנו, לכאורה את האוניברסליות,
אנחנו לא נותנים להם את האוניברסליות. אז, ופה אני אסיים, ואני בעצם עונה על השאלה הקודמת שלך, ואני ארשה לעצמי לכפור בסיפורים האלה שאני גדלתי עליהם, על ההוא שהלך למנזר באודו, ואמר לו, מה אתה בא אליי? יש לך את התנך שלך? סיפורים כאלה יש בשפע. אבל אם נסתכל על נתונים, אני אוכל להוכיח לך די בפשטות, שרוב העולם שמסתכל היום על ישראל, זה לא בהכרח בגלל התלמוד הבבלי, אלא בגלל דברים שיוצאים מהמגדלים בתל אביב. הסיפורים להם, הם נחמדים לשיחה של מחזיר בתשובה שרוצה להראות למה זה, אבל
חשבת אותי.
כן. אבל שנייה, רק אני אסיים את מה שזה, אבל עכשיו אני אגיד למה אני מסכים איתך. כי בתוך האוניברסליות הציונית שאני רואה בעיקרה דבר ברוך, עכשיו התהליך הוא הפוך. אם בימי דוד ושלמה, קודם כל התבססנו בערים 369 שנה בתקופת השופטים, ואז שלמה מעיז לרדת למטה לגעת באוניברסליות, ועושה את זה בהצלחה, קוראת הסכם שלום עם פרעו, עם בת פרעו, עם מלכת שווה, עם הפיניק, עם אמא... מעולה, אז פה התהליך הוא הפוך. מתוך האוניברסליות, לעלות אל הלאומיות הנבדלת, נכון, אני מדבר, ואני לא אעריך על זה עכשיו, אני מדבר בספר על החיבור הכל כך קריטי שחייב להיות בין ירושלים לתל אביב, בין הלאומיות הירושלמית או ההררית שאומרת, כן, יש גם את עם ישראל הנבדל והנפרד שיוצר את תרבותו ותורתו הפנימית, לחבר את זה לאוניברסליות של מישור החוף. נכון, זה האתגר שלנו, ופה תמיר, אני לחלוטין מסכים איתך. אני לא בא ואומר, הכל טוב והכל יפה, לא. אני רוצה שאותה ישראליות אוניברסליות תתחבר בכביש מספר אחת כמה שיותר רחב, למה שההרים מייצגים. אני נולדתי אני אגיד שנייה משהו אישי. אני נולדתי בפדואל, הילד הראשון בפדואל, לא שנולד שם, אלא שעלה ליישוב פדואל. פדואל זה המקום במדינת ישראל שרואה הכי הרבה ממישור החוף. יצא לך להיות בפדואל?
כן, מרפסת של המדינה.
אז יפה, אז המרפסת של המדינה, גילוי נאות, זה הבית של ההורים שלי. כאילו, ממש. המרפסת של המדינה זה מרפסת של הבית שלי.
אתה רואה שום דבר לא מקרה. האמצע הגיאומטרי.
לא, אז אני אגיד לך.
רואים מחדרה ואת החרמון ביום טוב. לא, את החרמון לא. אבל
המרפסת של הבית של ההורים שלי, זה המקום שנמצא בקצה של פדואל, שממנו רואים הכל, ולכן על המרפסת שלנו ושל השכנים שלנו, הגיע ג'ורג' בוש ויצחק שמיר ונתניהו ושרון ועוד רבים אחרים, שפשוט לעמוד ולראות, אתה רואה מאוניברסיטת חיפה בצפון עד עזה בדרום, 70% באוכלוסת מדינת ישראל, הכל פרוס למרגלותיך, לימים לאבא שלי נמאס שכולם באים למרפסת שלנו והורסים את הדשא, אז לפני 7 שנים, הוא בנה את המרפסת של המדינה שאתה מכיר, אבל אנחנו מקורים, הוא בנה את המצפור, דחף לבנייתו, למה אני אומר את זה? כי מחייתי זה הסיפור, אני נולדתי בהרים, והילדות שלי זה ללכת עם סנדלים קרועות, על הסלע הקשה, לעיר צרדה שנמצאת קילומטר מהבית שלי, שבה גדל יוסי בן יועזר וירובם בן נבט, ולנחל קנה ולכל הת... אבל זה מרפסת שמשקיפה אל הסיפור הציוני הכי גדול שמתרחש במישור. והחיבור בין שניהם הוא קריטי לשניהם, ולכן אני לא מסכים איתך שהבעיה שלנו היא רק האוניברסליות צריכה לקבל, ואפרופו תחילת שיחתנו, לינוק מהתנך ומהגמרה ומהמשנה ומהתלמוד ומכל אהבה היהודי הגדול, אבל בדיוק באותה מידה, אנשי הלאומיות שחושבים, הם צריכים להבין שהאור לגויים היום, הוא יצא לעתיד גם מירושלים, אבל כרגע הוא קורא ממגדלי ההייטק בתל אביב, ואני חייב להגיד לך משהו, כי יש המון ציניות כלפי ההייטק הישראלי, אני נפגש עם לא מעט מנכלים, והם משתמשים, אני לא מדבר על המתכנת, אני מדבר על מי שמקים את החברה, בסדר, חלק רק עושים אקזיט, חלק מדברים איתי בשפה של תיקון עולם, לא פחות, בשפה של תיקון עולם, היום כשבאים לישראל, תסלח לי, הרוב לא באים לאותו בית מדרש בבני ברק, הם באים לאותו תיקון עולם תנכי שאיתו התחלנו, תיקון העולם הזה, שהוא קורה היום מתל אביב, ואני באמת שואף לחבר אותו, למוסר הנצחי שיהיה מירושלים. אני מדבר פה קצת בקודים.
כן, אז אני אוהב להוריד את הדברים מאוד למטה. בסוף ישנו אבא. האבא זה צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה להראות לבן שלו. יוטיוב? שבו הוא יחשף. דרך אגב לפי אלגוריתם למשהו הכי נמשך אליו, אני מאוד אוהב לראות סרטונים על הכנת אוכל, אז אני מקבל מלא סרטונים על בשר, ושטויות כאלה, ופעם אהבתי לראות NBA, אז זה הראה לי המון NBA, ו... הילד יחשף למה ש... אתה יודע, למה שהאלגוריתם יראה לו, זה יהיה משהו אוניברסלי. הרבה פעמים מראים לי סרטונים של בשר בחלב, כי זה סרטונים מוצלחים, שהאלגוריתם חושב שאני אוהב, וכנראה הוא צודק, אני לא מפסיק שזה בשר בחלב, אז אני לא עוצר. או להראות לו מה שאני בוחר להראות לו. זה יכול להיות כועסו חכמנו, וזה יכול להיות, אני אספר לו סיפורים, נגיד אם אני בקיא כמוך בתנך, אני אספר לו סיפורים מהתנך, והסיפורים הכי מעניינים. האם אני מראה לו, לילד, האם אני מנסה למשוך את החינוך שלו לכיוון הלאומי, קרטני, פרובנציאלי, ומה ששייך לנו, כי אני יודע שממילא הוא יחשף לאוניברסלי בהמשך, ואני רוצה שהבסיס של האישיות שלו תהיה מאוד קשורה לעם ישראל, ואם אני קורא לילד שלי, בוא ילד יהודי טוב, אני אומר לו, בוא ילד, או אני קורא לו בשמו אפילו. זאת אומרת, מה הדגש? בסוף אני חושב ש... המציאות כלשהי בחוץ, כמו שאמרתי מראש, היא מאוד אוניברסלית, היא מאוד פוסט-מודרנית. אפילו הייתי באיזשהו כנס של איזו ישיבה גדולה ויחסית קיצונית לאחרונה, ואותו רב שעמד שם על הבמה אמר, תקשיבו, הילדים שאתם מחנכים, כלומר זה היה כנס של מורים, הוא אמר, כולם פוסט-מודרנים. גם הילדים הבתים הכי דוסים, בסוף מבינים שהתרבות שלנו היא אחת מבין אלפי תרבויות בעולם, ושגם אנחנו הכי מאמינים בתרבות שלנו והכי כאילו מחוברים אליה, בסוף אנחנו יודעים בקריצת עין שיש עוד תרבויות, שיש עוד דברים בעולם, ושהכל יחסי באיזשהו מובן. והקושיות שתלמידים מקשים עלינו היום הם מהכיוון הזה, ובדרך כלל הם בדרך כלל רק מהכיוון הפוסט-מודרני, הכיוון מאוד אוניברסלי. ואני חושב שאבא צריך לדעת מה המיקוד שלו, למה הוא מחנך. האם הוא מחנך לכיוון יותר לאומי, או לכיוון יותר אוניברסלי, וזאת בחירה.
לגמרי, אז תראה, קודם כל, גילוי נאות, מה שאני עושה ביום-יום, אני מדבר פה אוניברסליות, מה שאני עושה ביום-יום, עזוב, מאיפה באתי היום? אני אגיד לך מאיפה יצאתי לפה בשעתה של כמה שעות נהיגה. אני יצאתי ממלכים, מלכים א' פרק י' ז', מכאן אני יצאתי לכאן, ואגב, למדתי, אף אחד מהלומדים איתי לא היה דתי. זה מה שאני עוסק בו ביום-יום, אני עוסק בזה בלימוד פרונטלי, יחד עם חניכים, אני עוסק בזה בכאן 11, שכמעט 100% מהתכנים שלי זה עוסקים
על
שמרנים. לא, זה היה בהקשר של פרשת השבוע, ובפודקאסטים, ובספרים וזה. זאת אומרת, אני שם, תמיר, תנוח דעתך, אני בעד שכל ילדי וילדות ישראל יכירו את מורשתם, וכמה שיותר את תורתם. שנייה, עד כאן בוא נעשה אישור קו כדי שזה. אבל עכשיו אני אגיד למה בעצם מה שאתה זה הוא חרב פיפיות. אתה ניסית בהתחלה לרמוז שאני רוצה את האמצע וכולי, אני חושב שזה מה שאתה מנסה לעשות, ואני אסביר לך למה. אתה מנסה לעשות איזושהי סינתזה, שבסוף כולם יהיה כאילו, כולם יהיו ככה וככה, וסינתזה שתהיה גם בעיקר יהודי, וקצת אוניברסלי, וסינתזה שהיא ציונית דתי, לא משנה, אני...
לא, לא, אני ממש לא ציונית דתי.
לא, לא, אני צוחק. אני גם, אני אומר, אני כביכול תוקף אותך רק לצורך הברת.
אתה תוקף את הכיפה של הראש.
אבל אני לא מנסה לעשות סינתזה, אלא אני מדבר על משחקי תפקידים. כלומר, אם כולם יקבלו חינוך שהוא 100%, רק תנ"ך, תלמוד, משנה ברורה וכולי, בלי לפגוע, מאנשים שיקבלו רק את החינוך האלה, לא יצא הפיתוח הבא שפותר את הרעב באפריקה, או את מחלת הקורונה, או בכלל אלף בעיות אוניברסליות אחרות. הוא פשוט לא יצא מהם, נקודה. ואני מדבר, אני עכשיו אחזור לשבטיות הקדומה. בשבטיות הקדומה, תחזיק חזק, לא כל עם ישראל ידע תורה. יש שבט אחד, שבט לוי, שמוזכר הרבה מאוד פעמים בתנ"ך, שהוא השבט שאחראי על לימוד התורה. זאת אומרת, בעת העתיקה מאוד יכול להיות שאם הייתי הולך לשבט זבולון או נפתלי, רובם לא היו יודעים אפילו, היו יודעים דברים בסיסיים על המורשת וכולי.
לא יודעים קרוך טוב, שזה גם תופעה...
מה? לא, אני חושב שהיו יודעים קרוך טוב.
לא, כן, כן, ודאי.
הם היו יודעים, אבל...
זה חידוש של הרב זקס.
נכון, אבל בתי ספר לא היו. בתי ספר זה חידוש של יהושע בן גמלא מסוף בית שני, ומה הם ידעו? הם ידעו שיש את שבט לוי, שאליו אני הולך לשאלות הגדולות. זאת אומרת, גם אז היה חלוקת תפקידים, את מי שמהבוקר עד הערב הוא נושא את המורשת והתורה על גבו, היה גם חילוק בין לוי לישכר, לוי זה התורה הקדומה, ישכר זה החדשה, והשאר התעסקו כל אחד ביעודו והלכו לה, ולכן אני לא אבהל היום מהמצב שבו יש שבטים או זרמים, שיותר יודעים ויותר מכירים את הסיפור שלנו ואת התורה שלנו, ויש כאלה ששמים את הדגש על דברים אחרים, והם עושים את הדברים האחרים נורא מוצלח. 300 מטר מהבית שלי, יש בית ספר עולמי ללימודי חקלאות, בית ספר עולמי, ביישוב ספיר בערבה, עכשיו סתם שתבין מה זה, הערבה היא האזור הצחיח ביותר בישראל, 25 מילימטר גשם, באר שבע יורד 200 מילימטר, זה פי 8, וזה באר שבע, ובירושלים 600 מילימטר, זאת אומרת, האזור הכי צחיח בישראל, הוא גם האזור עם החקלאות הכי טובה בישראל, כל כך טוב שבנו בו בית ספר עולמי, שמגיעים מכל העולם ממדינות עולם שלישי, ללמוד מאיתנו איך עושים חקלאות, הם באים לשנה, לומדים איך עושים חקלאות וחוזרים למדינות שלהם. זה תיקון עולם. והתיקון עולם הזה הוא ממי שמוסר את נפשו על החקלאות. ואין מה לעשות, משהו בא על חשבון השני. דיברתי בדרך לפה, אגב, הכל אמיתי, זה נשמע שזה, אבל באמת דיברתי בדרך לפה עם גיורא חקלאי מחצבה, שיחה מרתקת. הוא סיפר לי מתי הוא קם כל בוקר, כי דיברנו על יום כיפור בחצבה. אז אני חשבתי שהוא קם כל בוקר ב5, אומר לי מה פתאום, אני קם כל בוקר ב3. כי יש דברים לעשות, ב3 לפנות בוקר, הוא קם כל יום, ב3:30 הוא כבר אחרי הקפה, יוצא לשדות, זה מסירות נפש על החקלאות. מתוך המסירות נפש הזאת על החקלאות, הערבה היא היום המקום הכי מצטיין בחקלאות, ומכל העולם באים ללמוד אליו. ואתה מנסה ליצור לי סינתזה שגיורא גם יכיר הכי טוב את כל התנך והתלמוד, ואני לא מדבר על סינתזה, אלא על תפקידים שבטיים, שבו כל שבט מוסר את הנפש על העניין המיוחד שלו, זה על חקלאות, וזה על הייטק, וזה על תורה, וזה על התחדשות, וזה על לאומיות, והסינתזה היא שנדע שיש לנו ברית ישראלית משותפת, של כן, של סיפור משותף, של ידע בסיסי משותף, וכו' וכו'. אז אתה מנסה ליצור סינתזה שבה כולם ידעו הכל, ואני אומר לא, יהיו כאלה שידעו המון, אבל אותו חרדי שיודע את כל התורה על בוריה, לא יודע להבדיל בין זנים של פלפל. והדבר הזה הוא חשוב בישראליות, להבדיל בין זנים של פלפל.
אני רוצה, לא שגיורא יכיר הכי טוב את התנך, אני רוצה שכל יום יהיה מעשה אחד שהוא עושה, שגוי בנברסקה לא היה עושה. לא הצטיינות הרי עם מה שהופך אותו ליהודי, את גיורא. או כל אחד אחר לצורך העניין. כאילו יש פה איזה רידוד של מה הישראליות? הצטיינות. הצטיינות במה? אז הוא מצטיין בחקלאות, והוא מצטיין בהייטק, והוא מצטיין בכל דבר אחר, ובאים ללמוד מאיתנו, וכוון באים ללמוד מאיתנו, אנחנו נותנים אור לכל העולם, ואז אנחנו אור לגויים, אנחנו תיקון עולם, וכו וכו. אני רוצה שכל חילוני, בכל יום, שזאת לא דרישה גדולה, אני עושה את זה נגיד 100 פעמים ביום, עושה מעשה מסוים, מעשה, לא רגש, לא כלום, מעשה בגלל שהוא יהודי. אז הוא לא אוכל בשר וחלב ביחד בגלל שהוא יהודי, לא בגלל שלא בא לו, או בגלל שהוא אלרגי, או בגלל שהוא בתזונה קטוגנית. אני רוצה משהו שמקשר אותו מלבד החיים שלו בארץ, ואני אתן דוגמה מהספר שלך, אפילו אתה טוען ככה. זאת אומרת, החילונות.
אני מסכים איתך, אבל לגמרי.
אבל משהו אחד, לא שיצטיין, אחד, שיגיד מודיעני, שיגיד משהו, שיעשה, שיהיה לו איזשהו קשר ליהדות, לא בפקיד חתי דרך אגב, אבל שיגיד את הדבר הזה אני עושה בגלל שאני יהודי. והדבר הזה, שבאמת יהיה לו איזשהו קשר ליהודי לפני 2000 שנה, ולא רק קשר ערכי כלשהו, אלא באמת משהו שהוא קיבל השראה מהדבר הזה. אתה יודע מה, גם היהדות הלכתית, אין לי שום התנגדות אליה. אני יודע שאתה איתי בעניין הזה, אני רק אומר, אתה כותב משהו מאוד יפה, שמאוד עצוב, אין חילונות בחול, החילונות לא שורדת בחול, חול מפרק את החילונות, אומר לה, את לא מכירה את מסכת עבודה זרה, את תתבוללי, אותו אחד, אותו חילוני, החילונים בלוס אנג'לס, או בנברסקה, או בניו יורק, או בכל מקום אחר, מבוללים את עצמם בדעת, רק אחד ל-20, מהבנים של חילונים ישראלים שירדו מהארץ, מתחתנים מישהו שהוא יהודי. כל השאר הולכים, זה אחוז התבוללות שהוא 95%, מי שלא טוב באריתמטיקה בסיסית. וזה עצוב, וזה כואב, אבל מה הבעיה היא? הבעיה היא שיש גם בארץ, גויים דוברי עברית. חלק מהמנכלים האלה שאתה מדבר איתם, שאומרים לך תיקון עולם, למה הם לא גויים דוברי עברית? למה הם לא גויים בעצם שפשוט חיים בארץ ולא התבוללו רק מכוח המקרה? הרי הם היו פוגשים נערה, אישה, יפת מראה, שהיא לא יהודיה על פי הלכה, שהיא עלתה לארץ בגלל חוק השבות, באיזושהי דרך של משפרי דיור. הם היו מתחתנים איתה, לא? או שהם לא מתחתנים, מה אתה אומר?
יכול להיות שהם היו מתחתנים, וזאת בדיוק הפריבילגיה שיש ליהודי בארצו, להיות חילוני, או לתת לאותם זרמים לחיות פה בשלווה ובנחת. אני שוב שאלת הרבה שאלות ואני אנסה איכשהו לזה, אבל שנייה, קודם כל, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, ואני כל הזמן אחזור על זה. הבורות היא האויב הכי גדול שלי. אני מנסה להיאבק בה, ובוא שנייה נחזור לגיורא, כי זה דוגמה יפה. גיורא, אם אתה שומע אותנו, אתה יודע גם כמה אני אוהב אותך. אתה יודע למה דיברתי עכשיו עם גיורא בדרך לפה?
על יום כיפור.
יפה. דיברתי איתו על המניין ביום כיפור, במושב חצבה שאני כל כך כל כך אוהב. ועל מה דיברנו? על זה שיש מסורת של כבר עוד מעט 8 שנים במושב חצבה, שאני מגיע עם חברים דתיים שלי מהשומרון, ואנחנו עושים יום כיפור בחצבה ביחד, שגיורא מוביל אותו, ואגב גיורא הוא איש ספר ואדם מדהים, וחקלאי בנשמתו, ואני נותן את זה כדוגמה שלא הכנתי, אבל זה באמת, עכשיו על החיבור הזה אני מדבר, וכל הצדדים יוצאים נזכרים ממנו. אני לקחתי את השבט של המתנחלים, אני לא אגיד מאיפה, אבל בוא נגיד מאחת הגבעות בשומרון, גבעה, אפילו לא יישוב, והם מגיעים למושב שבוודאות 100% ממי שהם התפללו איתו, מצביע 180 מעלות מהם בקלפי, 180, יש לי נתונים, ואנחנו כבר 8 שנים מתפללים ביחד באהבה, וגם נוצרים קשרים מעבר לדבר הזה, וזה מה שאני מדבר על, על האיזונים האלה, וכולם יוצאים נזכרים מכך. אנשי חצבה פתאום פוגשים משהו אחר שהוא מעבר לידישקייט, הוא, זה איזשהו חיבור לעולם אחר נכון שהם לא חלק ממנו, אבל חשוב מזה, גם אנשי ההרים שבאים, אני כל הזמן אמרתי, אתה רוצה לבוא ליום כיפור, אם אתה בא פה למסיין או להחזיר בתשובה, אל תבוא. אם אתה בא כדי שיווצר מפגש שגם אולי ישנה אותך, אז מצוין. ואני רוצה להגיד לך שהמפגש הזה משנה את שני הצדדים, שפתאום באים לחצבה, והמחיצות הן קצת אחרות מאשר אותו יישוב שממנו הם באים, ובתפילה, אני זוכר ביום כיפור הראשון שהבאתי אותם, וזה חברים שלי מהערים, פתאום כלבים נכנסים ויוצאים, וזה באמצע...
לבית כנסת.
כן, לבית כנסת, שהוא גם לא בדיוק בית כנסת, והם שומו שמיים וזה, והיום רגיל. ובעצם המפגש הזה, הוא משנה את שני הצדדים, לא משנה להם את ה-DNA, אלא טיפה לוקח, מאזן את כל הצדדים. אבל אני איתך שצריך להיות איזשהו מכנה משותף, ויש עוד 15 שאלות ששכחתי לגמרי.
זה מאוד מזכיר לי הסיפור הזה, שהוא מקסים דרך אגב, אני גם מתפתה לבוא ל...
תבוא, חסר לנו חזן נעילה. אתה מתחזן?
אם חייבים, אני מתחזן.
תדע לך שהתפקיד שלי שם הוא הכי קשה והכי... אני העוזר חזן, זה שנמצא ליד.
הסיפור הזה מדגים מאוד יפה את עולם המכינות. באים לשם דתיים שהם לא באמת דתיים, וחילונים שהם לא באמת חילונים.
אני אומר לך, דתיים מההר מגבעה בשומרון, על מה אתה מדבר?
מגיעים שם דתיים שמספיק פתוחים בשביל לעשות את המיסיונריות המוסווית הזאת.
היא לא מיסיונרית.
בסדר, אני צוחק. וחילונים ש... הולכים למתנס ביום כיפור, כי יש הרבה שלא הולכים, ואז נוצר מפגש מקסים. אני בא מעולם החילוני, אני גדלתי כחילוני. רוב חבריי הם עדיין חילונים. אני אוהב את המפגש הזה. לא סתם רוב חבריי הם עדיין חילונים, אחרת הייתי נוטש אותם. אני אוהב מפגשים, והם קוראים לי כל הזמן בחיים, כי אני עובד במקומות עבודה חילונים ברובם, ורוב המאורעינים שלי חילונים, ואני קורא ספרות גוית אפילו, תומס סואל, אני מעריץ אותו. אז אני כאילו הכי אוניברסלי. ואני אומר, בסופו של דבר, אני עושה את זה כמו שאתה יודע, מנתח צריך ללמוד דברים בניתוחים, אז הוא חייב לקרוא את הספרים, ספרי רפואה הכי טובים. אני חושב שלמדיניות ציבורית בחברה הישראלית, יש הרבה מה ללמוד מגויים, רחמנה ליצלן, ואנחנו צריכים לייבא חלק מהמדיניות שהצליחה בחול אלינו, לכן אני עושה את זה. אבל איפה הלב שלי מונח, איפה אני חושב שכאילו הזהות שלי, היא תמיד הייתה יהודית, אני מחובר לעם ישראל, אכפת לי ממה שקורה פה, ואם בסין יארגו עכשיו 100 מיליון איש, יהיה לי קצת עצוב, אני אשן בלילה כמו שצריך, כי ככה אדם סמית כתב בתורת הרגשות המסורים.
קודם כל מצוין, אני שמח שאתה מרגיש חלק מעם ישראל, אבל מאיפה, תרשה לי, מאיפה האמירה הזאת שהם לא מרגישים? זאת אומרת, כל החברים שלי בצוות, שלחמו איתי במלחמת לבנון, והיו איתי במילואים השנה לפני חצי שנה, ומוכנים למסור את נפשם, וחלקם גם חברי הטובים, מסרו את נפשם, למען עם ישראל, פשוטו כמשמעו. מה, זה לא חיבור? הם חיים בתודעה הזאת, ואנשי הערבה ששומרים על הגבולות, זה לא חיבור? זאת אומרת, עוד פעם, אתה מנסה להגיד, סליחה שאני זה, היהדות בגוון המסוים שלי, בסוף אני רוצה שכולם, אתה מנסה לעשות את הסינתזה, ותסלח לי באהבה.
לא, 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 אני פשוט חושש מהדור הבא. זאת אומרת, אני חושב שכשם שבן גוריון ידע תנך, והבן שלו כבר הרבה 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 פחות, ככה גם היום חילונים, נקרא לזה בהרצליה, בתל אביב, ברמת גן, כבר ממש יש להם חיבור אחר לגמרי. גם כוכבי, הרמטכ"ל אומר, אנחנו במשבר ענק של קרבי היום בצהל, משבר ענק של קבע, של קבע שני, של אנשים שבאמת מוכנים להמשיך לקריירה צבאית, אנחנו במשבר בהמון דברים שקשורים לעם ולמדינה. יש ציבור אחד במדינת ישראל שאצלו המשבר פחות חריף, הציבור הדתי-לאומי, וגם שם יש איזו התרופפות. אני באמת חוזה משבר בדור הבא. עוד כמה שנים, כבר עכשיו, הנתונים של גיוס לקרבי ושל כל מקום פנוי בגולני מתגייסים כך וכך או מתמודדים כך וכך, הנתונים הולכים ויורדים. אנחנו ממש סכנה קיומית.
כן, תראה, זה מעניין שאתה אומר את זה, וקודם כל אני אגיד בפעם החמישית בהסקט הזה, שאני בעד שגם החילונים יהיו אחוזים כמה שיותר במסורת ישראל, וזה מה שאני עושה בימיי ולילותיי.
דרך אגב,
מנגיש
גם
את זה לקהל הרחב.
גם
כן?
אם זה רק, כמו שאתה כתבת במבוא של הספר, ידיעת היסטוריה. אתה יודע, אחד הקטעים שהכי אהבתי בספר שלך, הוא דווקא קטע שהוא בכלל חלק מהספר. בעמוד...
הוא גם הקטע האהוב עליי.
בעמוד 383, אתה כאילו כותב פה, חבר'ה, בספר ניסינו לתת היסטוריה של תהליכים ולא של תאריכים. את התמונה הגדולה ממבט על כדי לעשות סדר בראש, מומלץ להשקיע כמה דקות קריאה של הקטע הבא כדי לקבל מבט קצר ומסודר על ההיסטוריה הישראלית. ואז אתה כותב פשוט תאריך, מה קרה? תאריך, מה קרה? תאריך, מה קרה? ממש בא לקחת את הקטע הזה, למחוק בו כמה מילים כמו בקלוז כזה של אנגלית, לתת לתלמידים שלי, בואו תמלאו, לא יודעים, בסדר, יש אותו מבחן בדיוק, עם אותם קלוזים, שבוע הבא. עוד פעם, לא יודעים, שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא, עד שהם כן יודעים. מה שנקרא שינון כמו של פעם.
בזה אני איתך,
לא, בעיניי רק בדבר, בעיניי רק בדבר הזה, שדרך כלל נגמר ב-2021, 73 שנים, למדינת ישראל השלישית, שבו אתה חוזה נבואת זעם כזאת, שהמדינה תחרב. רק זה שווה את כל הספר, רק החמישה דפים האלה. באמת, זה נהדר.
יכול לעשות מיליון אם הייתי מדפיס רק את זה.
אני אומר, זה נהדר. לא באמת, זה נהדר.
עכשיו, אני אגיד לך עכשיו דבר.
הבקיאות הזאת, למה אתה כותב את זה בהתחלה? זה שלמה נועדה כתיבת ההיסטוריה? כדי לכתוב את העתיד. למה נועדה כל ההתעסקות הזאת במה קרה בעבר? בשביל לבנות לנו זהות שתלווה אותנו בהווה ובעתיד שלנו. נכון?
לגמרי. אני גם אתן לך אנקדוטה שמאוד ריגשה אותי. יש כל מיני תגובות מרגשות על הספר. מה שהכי ריגש אותי זה שתיכון אדם ואדמה בערבה, שהוא תיכון חילוני. תיכון חילוני. אתה מכיר אותו?
הלכתי לישון שם לילה אחד כדי להכיר את השיטות החינוכיות, ולראות מה אני יכול בתור מורה לקבל משם.
אז הוא באמת תיכון מדהים. והם פשוט לקחו את חמשת הדפים האלה, צילמו אותם, חילקו לכל התלמידים, אמרו להם, תלמדו, תשננו. ככה, תאריכים, כמו פעם, תשננו רק את החלק הזה של התאריכים וזה. וזה מאוד ריגש אותי, ולכן עשיתי גם את התמצות הזה בסוף.
מדהים.
ובזה אני לגמרי איתך, אבל שנייה, איפה אני כופר במה שאתה אומר? אתה הצגת תמונת שווא, דיברת על ירידה, סליחה שאני... על ירידה בנתוני הגיוס וכו' וכו', ובעצם כאילו באת להגיד, הנה הציבור החילוני לא מתגייס, ושמעת בנונשלנט, ואני לא בא לתקוף את הציבור החרדי, אבל את זה שהרבה מנתוני החוסר גיוס, הציבור החרדי שלא מתגייס, ואני ארשה לעצמי להגיד שגם רבים מהציבור המסורתי, כבר שנים, הנתוני גיוס שלהם הם לא כמו הציבור הדתי הלאומי, ואתה עוד פעם מנסה כאילו דווקא בכוח להגיד כאילו החילוניות, ואולי ההפך, אולי לחילוניות שהתגייסו בכמויות, ועדיין אני חושב שמתגייסים ליחידות מאוד מאוד טובות, יש איזו אינטואיציה בסיסית על מה שקורה פה בארץ הזאת, ועדיין הם מתגייסים יותר מהחרדים, ואני ארשה לעצמי להגיד גם יותר מהציבור המסורתי, אני, תזמין אותי פעם לדבר על הציבור המסורתי, גם נוציא את זה טוב, אבל ועוד פעם אתה כאילו מתעקש על הנקודה הזאת, כאילו לראות איפה החילוניות היא רקנות וכו', ואני שנייה אגיד משהו בלי להסביר אותו, ואני חשוב להגיד את זה, אני אומר את זה בתור אדם שומר תורה ומצוות, יש איזושהי תפיסה שהחילוניות היא אנטי ערך, זאת אומרת יש כל מיני ערכים בדת, והחילוניות היא, אין את כל הערכים האלה.
לא, אנטי זה יותר מאין.
כן, כאילו החילוניות, עגלה ריקה, כן.
יש צניעות, ואנחנו דווקא בעד פריצות, נוסח מצד הגאווה של תל אביב.
אז אני כופר בזה מכל וכל, וניסיתי להראות בספר שהחילוניות הייתה קיימת מאז ומעולם בעם ישראל, ואני פותח במה שהתחלתי איתו את הזה, חילוניות ואתאיזם הם שני דברים שונים, אגב גם נתונים, אחוז האתאיסטים בעולם הוא משהו בין 2-4%, בישראל אגב הוא גבוה יותר, הוא קצת יותר מ10%, אבל רגע, אם למעלה מ10% רק הם אתאיסטים, ויש לנו בארץ 43% חילונים, אז זה אומר שרוב החילונים הם לא אתאיסטים.
אלא אם כן, אני רוצה רגע אותך גם באמצע המהלך, אותי לא מעניין איך אדם מגדיר את עצמו, אני לא אשאל אותך אם אתה דתי או לא,
מעניין אותך עשייה.
האם אתה מקיים מצוות או לא, או משהו, אתה יודע מה, בוא נהיה יותר שמרן, האם אתה מקיים מצוות או לא, נקודה. לא את כל המצוות, לא זה. האם קיימת 3 מצוות היום? אז אני כן קיימתי 3 מצוות היום. בסדר? קיימתי, מה לעשות? דווקא כי המצוות, לא במקרה עזרתי לזקנה לעבור את הכביש, כי אני איש נחמד. כן, אני, תמיר דורטל, גם כשהייתי חילוני, העברתי לזקנה את הכביש, אני איש נחמד. אבל זה לא קשור לשום מעשה יהודי. מהרגע שחזרתי בתשובה, אני עושה את אותם מעשים, ומוסיף עליהם גם מצוות, וגם את אותם מעשים, אני אומר, אני עושה אותם כמצוות, עזוב תעזוב עמו. אני עוזר לאדם לתקן פנצ'ר, כי עזוב תעזוב עמו חובת פריקה וחובת טעינה, אוקיי? עכשיו, אני, את החילוני לא שואל אם הוא מאמין או לא מאמין, אני לא נוצרי, לא מעניין אותי אמונה, מעניין אותי מעשים. האם קראת בחמש שנים האחרונות ספר כלשהו שקשור ליהדות בשביל להשאיר את עצמך? או אפילו את הספר שלך שהוא לא ספר יהודי, אלא הוא ספר שקשור להיסטוריה יהודית, שהוא נפלא וטוב, נפלא. כל מי שקרא את הספר הזה מקבל מתמיר דורטל תעודת הכשר, לצורך העניין. אבל אין הרבה חילונים כאלה. כמה הספר הזה מחר? כמה אלפי עותקים? יופי, שכוח, אבל כמה...
יותר, כן.
אוקיי, עשרות אלפי.
לא, וכן, א', אני אגיד לא כפרסומת, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בספר, זה שהוא נקרא המון 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 בציבור החילוני, וגם לא מעט בציבור החרדי. אני מקבל המון המון תגובות, ואם זה ספר, אני לא מדבר כמובן על גם ציבורים אחרים, שבוודאי, אבל אם הוא מצליח לקרוא אותו אדם חרדי, ולמצוא בו איזושהי נקודה, והמון גם אנשים חילוניים, ולמצוא בו איזושהי נקודה, אז קודם כל הדבר הזה מאוד משמח.
גם מתחת לגיל 40?
מה?
גם מתחת לגיל 40? קוראים את הספר? שוב, כי יש
הספר הזה, האתגר, לא, אז אני ממש אענה לך. אני חובב היסטוריה והכל, וגם בעברי ראש מכינה קדם צבאית. כשאני כותב את הספר הזה, אני כתבתי אותו לנער מגיל 18, 19, 20, 21. החלום שלי באמת היה שהספר הזה יגיע בשכבות רחבות לגילאים האלה. והוא מגיע לגילאים האלה, זה נשמע עכשיו פרסומת, אבל הוא מחולק,
אני רוצה שיקרא את הספר,
הוא מחולק כמתנה בסוף של מכינות ושל דברים ושל ישיבות, ונמכר בזה, כי אלה הרבה מהגילאים שאני מכוון אליהם. אני אגיד לך סתם על תהליך הכתיבה, הספר הזה שנה מתוך תהליך הכתיבה שלו, היה רק להפוך אותו לשפה, כמה שיותר פשוטה. פשוט עברתי, 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 וכל פעם שראיתי שיש לי נטייה לטיפה שפה אקדמית או מילה שזה, פשוט מחקתי ושיניתי, זה היה תהליך די מייאש גם, משפטים שלמים שהוא יהיה כמה שיותר קרי. וזה השכבות שאני רוצה לכוון אליהם, ואני אחזור שנייה, כי היינו באיזשהו לופ, החילונות היא לא אנטי ערכים, ניסיתי להראות את זה בספר, יש לה ערכים אימננטיים, הנה אמרתי מילה לועזית, ערכים משל עצמה,
ארציים,
של אמונה, בארץ, בחול, בתיקון העולם הזה, של יחס מסוים לאומות העולם, שהחילוניות מדגישה אותו כערך, של חופש, השיטה הדמוקרטית, היא לא סתם היום, נחשבת יותר כאילו ביהודית ודמוקרטית, שהם כאילו הפכים, אני מראה את זה שגם בעבר, החילוניות הישראלית של שבטי יוסף, אפרים ומנשה, שהם השבטים החילוניים הקדומים, הם היו יותר דמוקרטיים בשפה של ימינו, או האמינו בשלטון מסוג אחר. יש ערכים כאלה, אני שמח שהם קיימים, ואני בהחלט רוצה להילחם בבורות, ואני אבל כמוך, אני לא מסתפק רק בידיעת היסטוריה, זה צריך לרדת למעשה. הבעיה שכל פעם כשמדברים עם מעשה, בטח עם אנשים דתיים, הם רוצים שזה יהיה השולחן ערוך המדויק שלהם. ופה אני אגיד שנייה רגע זה, אני אצטט את הרב שרקי, שאומר, אנחנו היום שומרים את השולחן ערוך של שבט לוי. מה הוא התכוון להגיד? שבט לוי הוא תמיד היה זה שמוסר את נפשו על התורה וההלכה. ואנחנו היום לקחנו את השולחן ערוך שהוא נכתב לסיירת הלכתית, וניסינו להגיד, זה הקו כניסה עבור כולם. אבל הוא בעצם אומר, פעם היה שולחן ערוך לכל שבט ושבט. האם אתה מוכן לקבל שיש שבטים ישראלים שהתחברו ליהדות לא בדרך של השולחן ערוך שלך, אלא בדרך של אחרת, האם יהיה מכנה משותף בסוף? כן. ופה אני רוצה להתחבר למשהו שאמרת בהתחלה, ואני לא אפתור אותו כרגע. כשדיברנו על חזרה בתשובה, אמרת שלושה דברים, אמרת את זה מאוד אינטואיטיבית, זה היה off the record, אמרת כשרות, שבת ותפילה, אבל אני אגיד, כשרות, שבת, טהרת המשפחה, זה דבר מאוד מעניין, כי כשאתה מנסה למצוא את הקו, מתי אדם יגדיר את עצמו כלא דתי למשל, זה מאוד מאוד מעניין, כאילו אדם יכול לו להניח תפילין שנה, והוא עדיין יגדיר את עצמו כדתי. אדם יכול לא לקיים כמעט אף מצווה, או לעבור על הרבה דברים, והוא עדיין יגדיר את עצמו כדתי. אני פה עכשיו שואל שאלה, אני לא הולך לפתור את זה, כי כבר אין לנו זמן. איפה עובר הקו? זה דבר מאוד מאוד מעניין. כשניסיתי לזה, הקו עובר בשלוש מצוות. כשרות, שבת, טהרת המשפחה. פה אני פותח איתך דיון תלמודי, יכול להיות שאני בכלל טועה, אולי גם לא ייכנס. וזה מאוד מעניין למה זה דווקא. זאת אומרת, אדם ברגע שהוא כבר יוכל לא כשר, לא כשר קיצוני, לא ניפה את הקמח, אלא בשר וחלב או שרימפס.
או לא שאתה כבר בארומה לא כשר.
כן. אז הוא לא יוכל להגדיר את עצמו כדתי. אדם שלא ישמור שבת, הוא כבר, וכן על תארת המשפחה. וזה מאוד מאוד מעניין איך מתוך תרי"ג, דווקא שלושת המצוות האלה זה.
באמת יש לזה פתרון מאוד יפה.
נו, תגיד אותו, זה מעניין אותי.
לחיות כמו יהודי של פרופסור משה קופל, שישבתי איתו באותו פאנל מעניין של השילוח, הוא מצטט את ג'ונתן הייט, זה כזה כמו גמרא. רבי...
איזה אוניברסלי אתה תמיד.
הוא אומר, הוא מצטט אותו שמצטט אותו. אז הייט אומר שיש לנו בעצם כמה קטגוריות מוסריות אוניברסליות. אחד מהם זה באמת טהרה, פיוריטי, וזה מתאים לטהרת המשפחה, כמובן. יש לנו את הקטגוריה של מה שאנחנו אוכלים ואיתו אנחנו שוכבים, אז זה פיוריטי. כשרות וטהרת המשפחה קשורים לזה. בכל תרבות העולם דרך אגב, יש אנשים שאיתם שוכבים, ויש דברים שאותם לא אוכלים. בכל תרבות, זה יכול להיות או אנשים שלא אוכלים מאכלים מסוימים, כמו נגיד נשים לא אוכלות דגים במזרח הודו, ויש קטגוריה של חפץ מקודש או יום מקודש, אז זה שבת.
מדהים.
הדבר הזה, ומה היה הדבר השלישי?
לא, זה הדבר, כשרות, טהרת המשפחה.
אז זה דברים אוניברסליים.
כשרות, טהרת המשפחה ושבת. אתה בהתחלה אמרת תפילה, אבל דווקא אותה לא הייתי שם, כי היום מלא אנשים לא התפללו והגדירו את עצמם בתים.
אז קדושה הוא אומר, זה משהו שהוא כאילו קדוש לך, משהו שהוא כאילו נשגב, שגם זה יש בכל תרבות, הוא אומר, גם בתרבות של ברקלי, של כאילו האוניברסיטה הכי חילונית בעולם וזה, אז יש להם את הקדושים שלהם, נגיד ככה בשקט. טרנסג'נדרים, שזה הם כאילו האנשים הכי טובים שיש, הכי מוחלשים שיש, ולכן הם הדבר הזה שאנחנו מעריצים אותו, אנחנו מעלים אותו אולי כמשהו נשגב יותר בחברה שלנו, אנחנו מתפללים ללמוד ממנו משהו, אוקיי? אבל ג'ונתן הייט באמת כותב את זה הרבה יותר טוב ממני, יש לו כמה טדים ממש מומלצים, The Six Moral Foundation of Morality, יש לזה טד, עם תרגום לעברית אפילו, זאת אחת ההמלצות שלי, אני אתן עוד המלצות בהמשך כשנשאל אותך על המלצות.
וואו, תשמע נפלא, ענית לי פה תשובה מדהימה. כי אין לי תשובה לדבר הזה, אני שמתי לב שזה הגבול מתוך היכרות עם העולמות של הדתיים והחילונים, ואין לי עדיין תשובה טובה ונתת לי פה כיוון מדהים.
אז פרופסור משה קופל באמת חשפתי לעולמו של ג'ונתן הייט, והספרים שלו נמצאים כאודיובוקים באודיבור, שווה ממש להאזין. אני כן אבקש ממך בשלב הזה, כי אנחנו באמת כנראה יכולים להמשיך לדבר עוד כמה שעות, אבל באמת כדאי לקרוא את הספר, אני חושב שהוא קרי, הצלחת באותה שנה של עריכה להפוך אותו למשהו שבאמת יורד בגרום בצורה טובה, גם אם עלי המון קושיות. כתבתי לעצמי פה כמה עשרות שאלות, אבל דיברנו רק על חלקן. אני חושב שהרבה מאיתנו מחפשים איזושהי דרך לקרוא את התנ"ך, ללמוד את התנ"ך, הרבה פעמים הוא בשפה קשה מדי, הוא לא מספיק מבואר, וכל הביאורים, לפחות ההלכתיים או המסורתיים שלנו, הם עושים דרש, הם לא באמת נותנים פשט, וכאן על השולחן שלי במקרה מונח, או שלא במקרה, התנ"ך המבואר של הרב שטיינזלץ עושה עבודה מאוד יפה, דווקא בגלל שהוא מכניס את הפרשנות בתוך הטקסט, ואז אפשר לקרוא עוד הטקסט המקורי של התנ"ך מצד ימין, או מצד שמאל, באופן כזה שממש משלים משפטים. כלומר, אתה יכול לקרוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואתה יכול לקרוא את זה בראשית ברא, ואז כאילו יש לך מין ביאור, בהתחלה, והוא ממשיך, אלוהים, הכוונה למי שבא לקוחות כולם, ואתה קורא את זה במשפט אחד, בצורה מאוד כיפית, שאפשר גם לקרוא רק את הביאור, ועדיין להגיד, אוקיי, גם קראתי את כל המילים של התנ"ך המקורי, וגם הוא הכניס לי בפנים את הפרשנות, באופן כזה שאתה יכול להרגיש שקראת את אותו סיפור, וזה ממש הגדולה של הרב שטיינזלץ, יש לו גם את התנ"ך המבואר, גם את הגמרא המבוארת, ואפילו עכשיו יצא גם טניה, וגם משנה מבוארת באותה רמה, באותו רמת גימור של הוצאת קורן, שבאמת אני חושב שאסתטיקה והוצאת ספרים הולכת יחד, והוצאת קורן עושה את זה באמת בצורה פשוט מעוררת השראה. אני אשמח גם לקבל המלצות קריאה ממך.
עוד לפני שראיתי את זה, זה מה שתכננתי להמליץ עליו, גילוי נאות, אני למדתי בישיבה של הרב שטיינזלץ, במקור חיים, אבל באמת יש שם הרבה פירושים, כולם מומלצים, מי שקדם לרב שטיינזלץ זה באמת דעת מקרא שניסו להיות יחסית פשטנים, אני חושב שבאמת התנ"ך של הרב שטיינזלץ, קודם כל אני גם פריק של הוצאת קורן, התנ"ך היחיד שאני מוכן לקרוא ממנו הוא קורן, אני לא אסביר עכשיו למה, לא בקטע של פרסומת, זה באמת דרך מצוינת להתחיל ללמוד, ואני כן אבל אגיד עוד פעם, התחלנו בתנך, אני מאוד אוהב תנך וחושב שהוא עיקר התשתית שלנו, ואני לא חושב שהוא הדרך היחידה להתחבר. יש שם הרבה אנשים שהם לא הבינו מה אני רוצה אם ילמדו תנך, אשתי למשל מונחת רבות בעולמו של רבי נחמן מברסלב, והרבה דרכים למקום. זכינו להיות בדור שבו יש המון 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 נתיבים לתורה או למסורת ישראל, ואם מישהו לא מתחבר עכשיו לסיפורי אליהו, והוא נכנס לעולם הזה, אני מכיר חסידי ברסלב שיודעים ישר והפוך את תורת רבי נחמן, ולא כל כך סגורים מי זה שמואל ומי זה שאול. אולי טיפה מבאס, אבל בסדר, הרבה דרכים למקום, אבל אני לגמרי מתחבר למה שאמרת.
אולי ספר עיון אחר, לא קשור לתנך, משהו טוב שקראת לאחרונה, סרפר, סרט, פודקאסט, מה בראש שלך?
אז אני אגיד שני דברים, ואיתם אני אסיים, אני יודע שאתה רוצה המלצה קונקרטית. שואלים אותי את זה הרבה, מה הספר האהוב עליך, או מה הספר הכי טוב שקראת, או מה וכולי. אני אגיד באמת, גם את הספר שאותו פתחתי עם הילדים שלי בשבת האחרונה, וזה חוץ מכמובן תנך שאני משתדל ללמוד, ותורה וחומש עם רשי. זה נורא קל לדעת מה הספר הכי אהוב עליי, וגם עליך. מקודם הוצאנו פה את אחד הספרים. הוא הספר הכי מקומט, והכי מקובצ'ט, שזה, עזוב, זה הוכחה אמפירית, מה הכי נגעת בו. תבוא אליי הביתה, אתה בקלות תראה מה הספר שפתחתי אחר בפעמים, חוץ מהתנך, וזה מגדיר צמחים, של אבי שמידה. שהוא מונח בתרמילי, אני חושב מגיל 15, והוא חד משמעית הספר שהכי השפיע עליי. עכשיו, הוא ספר נורא משעמם, יש בו פרח אחרי פרח אחרי פרח, עם המון המון נתונים. אבל פה אני רוצה להגיד משהו למאזיננו, לפעמים חושבים שהספר הכי משפיע, ואני תוקף גם עכשיו את הספר של עצמי, הוא ספר בהכרח עם רעיונות גדולים שיטלטלו את תפיסת עולמי. ואני חושב הפוך, יש משפט משיר של אלתרמן, מדברים פעוטים נוצרות אגדות, זה החומר, זה משיר שלו על הפלמח. התפיסת עולם שלי לא התעצבה מלקרוא רעיונות גדולים של אחרים שאומרים לי מה לחשוב, למעשה אפילו אני קצת מתנגד לזה. אלא מלהיות בשדה עם ספר שכולו פרח אחרי פרח, הוא לא רק מספר לי את מועדי הפריחה שלו, אלא גם למה הוא פורח ככה ועוד כמה נתונים, ולאט לאט נבנה משהו מאוד מאוד גדול. עכשיו, איך שהתעצבה תפיסת עולמי על הטבע ומהמגדירים, זה גם איך שהיא התעצבה על היד, היא לא נעשתה מלקרוא ספר גדול של הרב המוכשר, הוא שכותב במילים יפות שמסביר לי מהי היהדות, אלא מהדברים הקטנים, ממקרא, ממשנה, הילדים שלי יודעים על מה אני הכי מקפיד איתם, חומש עם רשי. אומר להם, זה הבסיס, כל השאר לא אכפת לי. חומש עם רשי, כל שבת עכשיו פגשתי את הבן שלי על שווארמה בבאר שבע, שאלתי אותו איך הולך לו בישיבה התיכונית, הוא מקפיד, על חומש עם רשי, מדברים פעוטים נוצרות אגדות, זה החומר. תדע את הדברים הקטנים, מהם תקבל את התמונה הגדולה.
ואת זה לדרך כלל לא אמרתי בפתיחה, שלושה דברים שמייחדים אותך בעצם, ולא שניים. לא אהבת התנך וההיכרות, נקרא לזה עם עולם היכול רחב, או היותך איש חינוך. ההיכרות הגיאוגרפית שלך עם הארץ, ומי שצפה בסרטונים שלך בכאן יודע את זה, היא משהו באמת מעניין, ואני חושב שההוכחה הכי טובה זה באמת המלצה הזאת של המגדיר צמחים. אני מאוד אוהב לטייל, אבל רק כשראיתי כמה מהסרטונים שלך בכאן, אמרתי, וואלה, הבן אדם הזה חווה את השטח לגמרי אחרת ממני. הוא מסתכל על גבעה, לא סתם כמישהו שאוהב לטייל, ולא סתם כמישהו שאוהב לטייל וגם עבר איזה קורס ניווט, כי באמת אחרי שעשיתי קורסי ניווט, אני כבר לא מסוגל לראות את הגבעות, אני רואה אותם בתור כיפות כאלה, אני רואה הגני ניקוז, אני רואה דברים באמת, לפעמים אני נוסע בכביש ואני אומר, מה זה שטח השמדה, וכל מיני, הצבא דפק אותי לגמרי. אתה רואה את זה גם כמגדיר צמחים, אתה רואה את האדמה מהסוג הזה, ואתה אומר, דווקא צמח כזה יכול לגדול עליה, ולא צמח אחר, ואז אם זה פה, אז כאן זה הנתיב שבו הצבעים עוברים, ולא במקום אחר, ולכן פה אולי יהיה מים מאחורי הגבעה, באיזה מין מעיין, ושוב זה ממש עוד ראייה, ועוד משקפיים שאתה מסתובב איתם, שאני חושב שלהרבה אנשים, או לפחות לרוב המוחלט של החברה הישראלית, גם העירונית וגם המושבית היום, לצערנו, אין את המשקפיים האלה. אנחנו רואים שטח בתור חול, או דברים כאלה מאוד פשוטים, ומסתתר שם הרבה מאוד, וכל אחד שאני חושב שיכול להרשות לעצמו, לטייל עם מדריך, או לראות את הסרטונים האלה, או באמת לטייל קצת יותר, פשוט ירוויח הרבה מאוד מהמציאות הזאת שבה אנחנו חיים, ואם דיברנו על זה שהתנך הוא ארצי, אז אין יותר ארצי מהארץ שלנו, וגם מתפתחת אהבה הרבה יותר עמוקה ברגע שאתה חי את השטח, עם עוד הרבה משקפיים חוץ מאשר הניבות והשטח השמדה.
איזה כיף. אז א', תודה רבה על המחמאה. אבל באמת בעיניי זה העניין, ללמוד את הדברים מהווייתם. אתה יודע מה, משהו יפה לסיום, אני אגיד זה, כי הזכרת את הרב שטיינזלץ, אז מה אני מבקש, במשרדי הצנוע והסופר מבולגן, המשרד שלך סופר מסודר, יש שלוש תמונות, של הרב שטיינזלץ, של דיוויד אטנברו, ושל א' ד' גורדון. הם שונים במהותם, אך דומים בחזונם והווייתם. הרב שטיינזלץ לקח על עצמו כמשימה להנגיש את אוצרות היהדות לכמה שיותר אנשים. הצליח. עושה את זה, הצליח בענק. דיוויד אטנברו, אולי פחות מוכר, אבל בתור רבע בריטי, אז דיוויד אטנברו, מפעל חייו זה להנגיש את עולם הטבע העולמי, הוא מהבי-בי-סי, הוא הפך את הבי-בי-סי, למעצמת טבע, אתה חייב לראות סרטים שלו, הבן אדם היום בן 95, מפעל חיים.
תן המלצה לאחד, להתחיל.
יצא עכשיו הסרט האחרון.
יש ישראל שלזינגר שכותב לנו את כל ההמלצות שאמרנו עכשיו בפרק, לאורך כל הפרקים, יש לנו מעל 250 פרקים, הוא כותב הכל, יש רשימת המלצות בטלגרם.
קודם כל לראות, כל הסרטים של הבי-בי-סי על הטבע, הם הרבה יותר טובים מ-National Geographic, והכל טביעת האצבע של דיוויד אטנברו, יצא עכשיו סרט, בשנה האחרונה סרט מצמרר ומרגש, שבו דיוויד אטנברו בין ה-94, היום הוא בין ה-95, מתאר את עולם הטבע רק משנת לידתו ועד היום, וזה, הוא היום מומחה מספר אחת לכדור הארץ, זאת אומרת, מהקוטב הצפוני הדרומי, הכל, 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 והעבודה שלו זה להנגיש את זה לקהל הרחב, והוא מראה את המעבר וההיכחדות העולמית, שזה עבר רק ב-94 שנותיו, סרט של שעה, בעיניי חובת צפייה, ואלף דלת גורדון, שמעולם לא ניסה לעשות מהפכות גדולות, אבל חיבר את הציונות לאדמה ולטבע ואת אנשי העלייה השנייה, כמו שאיש לא הצליח לעשות לפניו. ולמה שלושתם מונחים בחיקי? כי הם אנשים שניסו לעשות מהפכות בלי הפיכות. אף אחד מהם לא ניסה להיות מנהיג גדול, אף אחד מהם לא אמר, אני זה וכולכם תהיו, אלא בסיזיפיות אין קץ, צעד אחרי צעד, הם לקחו כל אחד את הדבר שהכי יקר לליבו. זה דברים שונים, אבל זה אותו דבר. דיוויד אטנברו זה דובי הקוטב, ואלף דלת גורדון זה הטרה רוסה שעובד בראשון לציון, והרב שטיינזלץ זה עולם היהדות שאותו הוא חי, ולהנגיש אותם לכמה שיותר אנשים, הם מונחים במשרד שלי, ובזה אני אסיים.
שר כוח, כמו אני עוסק בהנגשה, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים בדור שלנו, שבו אנשים באמת פחות קוראים, ופחות מתעסקים בדברים האלה, ואני חושב שהרב שטיינזלץ הנגיש לי את התנך, וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד אנשים עוסקים בהנגשות, תודה לך גם על ההנגשות שלך, ואולי בזה, בנימה אופטימית זו נסיים.
תמיר, לסיום, אני גם אגיד לך, אני מודה, רק בימים האחרונים אני נחשפתי לעסקט המדהים שלך, וכבר שמעתי כמה וכמה פרקים, ותשמע, זה ממש ריגש אותי שיושב בן אדם, לילות כימים, ואנחנו רואים את זה, אני יושב פה באמצע הלילה עכשיו, ופשוט מה שאכפת לך זה להביא עוד מידע באמת ייחודי, שקשה למצוא במקומות אחרים, וכמה שיותר לקהל רחב, אותי זה ממש ממש מרגש, ואני מודה שטיפה התבאסתי לשמוע שהכל בהתנדבות מלאה. ולכן אני אומר, אני אישית מתכוון לתרום לעסקט הזה, והלוואי גם מי שיקשיב לנו יוכל באמת לתרום מה שהוא יכול, באמת כמו שאמרת, בין אם זה מנה פלאפל, או אפילו גם איזה מסעדת סושי טובה, כמה עולה היום, 80-90 שקלים, נראה לי שזה מפעל סופר חשוב, אני אישית מתכוון לתת. תמיר, תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
תודה.
נשיקות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות,
נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.